טוב, ערב טוב לכולם ולכולן. כשאנחנו מגיעים כל שנה לפרשת משפטים, אז אנחנו מנסים להבין באופן מאוד עקרוני את סוגיית המשפט. מה זה בכלל משפטים? ומדוע מיד אחרי עשרת הדיברות, מעמד הר סיני, מתן תורה, מופיעה התפרטות כל כך מפורטת, מסודרת, של עניינים שקשורים בעיקר לענייני ממון, ובעיקר סכסוכים בענייני ממון בין אדם לחברו, בכל ההתפרטות שהתורה מספרת והתורה מפרטת בפרשה שלנו. הפעם הייתי רוצה קצת לשנות, וללכת לכאורה לבירור ביחס להלכה אחת שמופיעה בתורה שלוש פעמים. הפעם הראשונה שמופיעה בתורה זה אצלנו בפרשה שלנו, איזושהי מצווה הלכתית אחת, אבל בעקבות איזשהו סיבוב שנעשה, אז נראה שבעצם דרך המצווה הספציפית הזאת, אפשר להבין את כל פרשת משפטים ובכלל את כל הסוגיה שקשורה לדיני ממונות, דיני נזיקין וכו'. אז לקראת סוף הפרשה, מופיע אצלנו במקום מספר 1, בפרק כ"ט, פסוק י"ט, נאמר הפסוק הבא, שלכאורה נראה לא קשור כל כך לפרשת משפטים. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך, זה החלק הראשון בפסוק, לא תבשל גדי בחלב אמו. הביטוי הזה, או הציווי הזה, לא לבשל גדי בחלב אמו, נאמר כידוע בתורה שלוש פעמים. מכאן למדו חכמים שיש שלושה איסורים באיסור בשר בחלב, לא תבשל גדי בשר בחלב אמו חלב. א', איסור בישול, לא תבשל, ב', איסור אכילה, ג', איסור הנאה. ויש הרבה פרטים הלכתיים ביחס לנושא הזה. אז היום ננסה להבין את העיקרון. מה עומד בבסיס האיסור שלא תבשל גדי בחלב אמו, לפחות לפי דרכו של הכלי יקר? הכלי יקר האמת מדבר בכמה מקומות על הסוגיה הזאת, אבל נסתפק במקור אחד קצר, כאן מופיע חלקו במקור 2, ומשם נתחיל לנוע קצת יותר, בעיקר דרך כתבי הרב קוק, להבין קצת יותר את הסוגיה לפי הכיוון העקרוני שמתווה הכלי יקר. אז הכלי יקר בהתחלה אומר שהאיסור שלא תבשל לגדי בחלב אמו, יש כאלה שאמרו שהיה מנהג אצל עובדי עבודה זרה לאכול בשר בחלב. למשל, הוא מביא כראיה שכשקין הביא קורבן, כשאבל הביא קורבן, סליחה, אז הוא הביא מבחורות צונו ומחלביהן. אם כן, צון וחלב, בשר בחלב. אם כן, הנה מכאן ראיה שבתקופה הקדומה היו נוהגים לערב בין בשר בחלב. טוב, כלי יקר אומר מה שאומר, ואחר כך הוא נכנס לסוגיה ואומר יסוד גדול מאוד, שהרבה מאוד מהמפרשים משייכים את זה גם לסוגיות הלכתיות אחרות, אבל גם לסוגיה הזאת. אז בואו נתחיל במקור מספר 2. לא תבשל גדי בחלב אמו, וקרוב לשמוע שמצווה זו היא מעניין איסור כלאיים. זאת אומרת, כידוע יש כל מיני סוגים של איסור כלאיים. כלי הכרם, כלי הבגד וכו'. אז איסור לא תבשל גדי בחלב אמו, זה מעין סעיף או ביטוי אחד של איסור כלאיים. מה הראיה? וקרוב לשמוע שמצווה זו היא מעניין איסור כלאיים וערבוב הכוחות. את הביטוי הזה, ערבוב הכוחות, אנחנו תרף ננסה לפרק. כי ידוע שבשר העובר, הבשר של העובר של הגדי, למשל, לא דווקא הגדי, נולד מן הדם של הנקבה האדום, המוליד כל אודם כי משם מקורו. כך אומרת הגמרא. אם כן, המקור של בשר העובר הוא דם האם. וכן חלב הבהמה, או חלב הבהמה, גם כן מן הדם מקורו. כמו שהגמרא אומרת במסכת נידה, כי אדם נאחר ונעשה חלב. כשאדם עובר איזשהו תהליך פיזיולוגי, ביולוגי נקרא לו, אז אדם הזה נעשה חלב. ולכן למשל אישה בזמן ההיריון היא מסולגת דמים ואחר כך מופיעה הנקה. אם כן, אדם מקורו, אדם הוא תוצאה או, 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 או הוא יוצר מצד אחד את המציאות שנקראת בשר העובר, ומצד שני את המציאות שנקראת חלב. אם כן, המקור של הבשר ושל החלב הוא מקור אחד, אדם. אני חוזר שוב. עוד פעם, שבשר העובר נולד מן אדם של הנקבה וכו', וכן חלב הבהמה גם כן מן אדם מקורו, כי אדם נאחר ונעשה חלב. ולפי זה מה יוצא? ולפי זה מן דם הבהמה יצא בשר העובר והחלב. אם כן, המקור של הבשר והחלב, בשר הגדי וחלב האם, המקור הוא אותו מקור, אדם. נו, אבל סוף סוף, אף על פי שמדובר על אותו מקור, הקדוש ברוך הוא יפריד את הבשר מן החלב. זאת אומרת, עובדה שחלק מסוים מן אדם הפך לבשר, וחלק מסוים מן אדם הפך לחלב. וזה לא מקרה, זה בכוונת מכוון. ולכן אומר הכלי יקר, ולפי זה מן דם הבהמה יצא בשר העובר והחלב, כי משם יפרדו. כלומר, אף על פי שמקורם אחד, הקדוש ברוך הוא יפריד אותם בהופעתם בעולם הזה, ועכשיו מגיעים לעיקרון, ואין נכון לחזור ולערבם על ידי בישול, וכן על ידי אכילה, כי האכילה היא גם כן בישול בהצטומחה, כלומר במערכת העיכול של האדם. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא ברא מציאויות שונות, הנפרדות זו מזו, יש איסור לערבב את השונה. כלומר, מה שהקדוש ברוך הוא הפריד, אל תחבר מחדש. איפה הקו נמצא? אני חוזר לתחילת הכלי יקר. הרי איך אדם יכול לדעת מה, איזה סוג של חיבור בין כוחות שונים ונפרדים הוא חיבור שהוא לא רק אפשרי על ידי התורה, אלא אפילו הוא רצון השם, כי הוא יכול לקדם את העולם, החיבור הזה. ואיזה חיבור התורה אסרה אותו, כי אם הקדוש ברוך הוא הפריד, אז כנראה אנחנו צריכים להשאיר את זה בפירודו. אומר הכלי יקר, זה איסור כליים. כלומר, אם אנחנו רוצים להבין את השורש ואת ההתפרטות של איסור כליים, שורש איסור כליים זה האיסור לחבר בין כוחות שהקדוש ברוך הוא הפריד ביניהם. אני רוצה להגיד את זה רגע בצורה אחרת. הרב הירש מחדד את זה קצת, שהמילה כליים, השורש שלה הוא כף למד א', כלא, לכלוא. מה זה לכלוא? כשאני קולם מישהו, אני מבדיל אותו מן החברה. נכון? אז אם הקדוש ברוך הוא יבדיל כוח מסוים מכוח אחר, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שהכוח הזה יישאר כלוא. וברגע שאני יוצר החלאה, חיבור ושייכות בין שני כוחות שהקדוש ברוך הוא רוצה להפריד ביניהם, זה נקרא איסור כליים. איסור כליים זה לקחתי שני כוחות או יותר שאמורים להיות כלואים זה מזה, מובדלים זה מזה, נפרדים זה מזה, ואני יוצר ביניהם איזושהי הרמוניה, איזשהו חיבור, איזושהי שייכות, איזשהו יחס. אז כמו שהבישול הוא יוצר ערבוב מחדש של בשר בחלב, כך גם כן האכילה במערכת העיכול של האדם היא יוצרת ערבוב ומסר בחלב. אומר הכלי יקר, כי אחר שרצה השם בפירודם, אינו רוצה בערבובם. עכשיו זה מאוד מעניין. כי מי שזוכר וזוכרת, כשאנחנו התחלנו בתחילת השנה ללמוד את הכלי יקר, אז אני לא זוכר אם זה היה בשיעור, באחד השיעורים הראשונים, אני חושב זה היה מיד אחרי החגים, אז עסקנו קצת בסוגיה של הרקיע הקרה שמיים. ושם הכלי יקר דווקא חידד את הצד השני. שמדוע לרקיע יש שם מיוחד הנקרא שמיים? כי אף על פי שהרקיע כלפי חוץ מבדיל בין המים העליונים למים התחתונים, אף על פי כן, חשוב מאוד שהרקיע שהוא מקור ההבדלה, אנחנו נדע שבשורש ההבדלה הזאת יש חיבור, שם מים. אז כמו שיש מים עליונים, יש מים תחתונים. אז נכון שהרקיע הוא, אם אפשר לומר, הקו המבדיל בין המים העליונים למים התחתונים. אז מצד אחד, לפי הכלי יקר הזה, בכל עולם של הפרדה, אנחנו צריכים לזהות את המקור האחד, אפשר להוסיף גם את המטרה האחת, וזאת נקראת מחלוקת לשם שמיים, ודיברנו על זה אז בריחות, אבל מצד שני, זה שאנחנו יודעים לזהות שהכוחות הנבדלים מקורם אחד ומטרתם אחת, זה לא אומר שאם הקדוש ברוך הוא יבדיל אותם, אנחנו צריכים לבטל את ההבדל הזה. זאת אומרת, ההבדל שהקדוש ברוך הוא יצר בהופעת הכוחות במציאות, הוא הבדל עקרוני. כף פרשת המים נמצא באיסור כליים. ולכן צריך לברר טוב טוב את סוגיית איסור כליים, כלי הבגדים, כלי הכרם, כלי בהמה וכו', כדי לזהות באמת את גבול ההפרדה. איפה האדם אסור לו להתערב בבריאה. אז אף על פי שהאדם צריך כמובן לשפר את העולם, לתקן את העולם, אבל הגבול נמצא, לפחות בנושא הזה, על ידי איסור כליים. אני חוזר שוב רגע למשפט הראשון. אם כן, נוטב אשל גדי בחלב אמו, אומר הכלי יקר וקרוב לשמוע, שמצווה זו היא מעניין איסור כליים וערבוב הכוחות. והכוחות שהקדוש ברוך הוא יפריד, אסור לנו לחבר מחדש. כי אם הקדוש ברוך הוא יפריד אותם, אז יש לו מטרה בהפרדה הזאת. ברגע שאנחנו מחברים, אנחנו מבטלים את הייחודיות של כל אחד מהכוחות. אני קורא את המשפט האחרון, כי אחר שרצה השם בפירודם, אינו רוצה בערבובם. אז אנחנו הולכים היום לברר את הסוגיה הזאת. אנחנו מתחילים להבין קצת את הכותרת, סוד ההבדלה, אם הקדוש ברוך הוא יבדיל בין כוחות, כנראה שההבדלה הזאת נצרכת לתיקון עולם. אז אנחנו נעסוק בכמה סוגיות, 2-3 סוגיות, כמה שספיק הזמן, לראות עד כמה עקרוני מאוד להבין את המשמעות של, של ההפרדה בין הכוחות, ההבדלה, וממילא גם איפה קו החיבור ביניהם. לפני שאנחנו נכנסים קצת יותר עמוק לסוגיה, אז בואו נראה דברים פשוטים בספר החינוך, שגם זה מופיע בפרשת משפטים. אחד האיסורים בפרשה שלנו זה באמת לא להחיות מכשפה. נעזוב כרגע סוגיית המכשפה, נגיע אליה יותר מאוחר. אבל ניקח את העיקרון רגע שקשור גם אלינו. אומר הכלי יקר, שהשם, אומר בעל ספר החינוך, סליחה מקור 3, שהשם ברוך הוא שם בתחילת הבריאה לכל דבר ודבר מדברי העולם, טבע לפעול פעולתו טובה וישרה לטובת בני העולם אשר ברא. וציווה כל אחד לפעול פועלו למינהו. למינו, למינו, למינו. מה זה הלמינו הזה? הלמינו זה שהקדוש ברוך הוא ברא כל מין ומין, כל סוג וסוג בבריאה, ויצר לו את האופי שלו, את התכונה שלו, וברא לו, אם אפשר לומר, את המסלול הייחודי שדרכו אותו כוח מתגלה בעולם. כמו שכתוב בפרשת בראשית, למינו, למינהו וכו', למינו על הנבראים. וגם כל אחד, וגם על כל אחד מהכוחות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה, המשיל, מלשון ממשלה, שלטון, המשיל כוח מלמעלה להכריחו על מעשהו. כלומר, זה לא רק שכל כוח בעולם הזה מוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, אלא כל כוח בעולם הזה יש לו מקור אלוהי, רוחני, אפשר לומר, שמכריח אותו להוציא את הכוח הייחודי שלו, בלי שכוח אחר יפריע לו. וגם על כל אחד ואחד המשיל כוח מלמעלה להכריחו על מעשהו, כידוע, כמו שאמרו זיכרונם לברכה בראשית רבה, אין לך 10 מלמטה שאין לו מזל מלמעלה שאומר לו גדל, שזאת, אם אפשר לומר, הקביעה האלוהית שכל כוח לא יסטה מהמסלול הייחודי שלו. ומלבד פעולתן שעושה כל אחד ואחד בטבעו, כלומר, אם הקדוש ברוך הוא יפריד בין הכוחות וחפץ בהופעת כל אחד מהכוחות באופן עצמאי, באופן ייחודי, באופן אישי, אז ממילא, כשהם יתערבבו, אז ההשפעה של הכוחות במציאות היא תהיה לא בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לפעמים אולי בדיוק לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ולכן, ומלבד פעולתן שעושה כל אחד ואחד בטבעו, יש להם פעולה אחרת, בהתערבם מין מהם עם מין אחר. יש רושם אחר בהתערבות הכוחות. ובמלאכת התערובות, זה ביטוי מעניין בספר החינוך, כן, איסור התערובות זה איסור ויתר, אבל זה גדר של איסור ויתר, זה האיסור ויתר היותר עקרוני. ובמלאכת התערובות יש בצדדין שלא הורשו בני אדם להשתמש בהן. ואיפה אתה יודע את הקו? איפה הקו נמצא? באיסור כליים. שלא תבשל גדי בחלב עמו, זה סעיף של איסור כליים לפי הכלי יקר. אם כן, ובמלאכת התערובות יש בצדדים שלא הורשו בני אדם להשתמש בהן, כי יודע אלוהים, אף על פי שלנו כבני אדם, נראה על פי השכל האנושי הרבה פעמים, שדווקא אם אנחנו מחליאים בין כוחות שהקדוש ברוך הוא קלה אותם זה מזה, דווקא אם אנחנו מחברים את הנבדל, את הנפרד, לכאורה נראית תועלת בתיקון העולם בבניין המציאות, אף על פי שלנו הרבה פעמים זה נראה כתיקון, ונראה בהמשך דוגמאות מאוד מאוד אקטואליות, כי יודע אלוהים שסוף המעשה היוצא לבני אדם באותן צדדים, רע להן. אף על פי שאנחנו כבני אדם, על פי השכל שלנו, התובנה שלנו, התוצאות אולי המעשיות המיידיות שאנחנו פוגשים אותן, אף על פי שלנו זה נראה כבונה עולם, כמשפר עולם, כמצמיח עולם, אם הקדוש ברוך הוא אמר לא, למינו, למינו, אז לא. כי יודע אלוהים שסוף המעשה יוצא לבני אדם באותן צדדים רע להם, ומפני זה מנעם מהם. אם כן, לא לבשל גדי בחלב עמו, לא לאכול בשר בחלב, זה לא לערבב את הכוחות הנפרדים שהקדוש ברוך הוא יפריד ביניהם, ולפי זה יוצא אנחנו מתחילים להבין שבשר בחלב זה סך הכל בית אב. זה אב טיפוס. לכל התורה כולה. לכל ההופעות שהקדוש ברוך הוא חפץ דווקא בהבדלה שבין הכוחות. רצית להגיד משהו בהתחלה. נכון, כלומר, עד כל המחלוקת ההלכתית בין הפוסקים, זה עד איזה שלב יש ערבוב בין כוחות. מה? זה לא קשור רק לעיכול, זה סוגיה קצת יותר, בוא נעזוב, זאת סוגיה הלכתית. למה? 6 שעות, 4 שעות, שעות זמניות, שעה?
הלאה.
תכף נגיע, תכף נגיע. דרך אגב, איפה הופיעה ההבדלה הראשונה? נא לחשוב 10 שניות לפני שעונים. איפה הופיעה ההבדלה הראשונה? ביום השני, יפה, כבר התקדמנו. זאת אומרת, ההבדלה הופיעה ביום השני מעצם זה שיש יום שני. לכן אמרו חכמים, דיברנו על זה פעם, לכן אמרו חכמים שביום השני נבראה המחלוקת, מאיפה הם יודעים? כי עצם זה שיש שניים, זה אומר שיש שונים. יש מחלוקת. ולכן ביום השני חזל אמרו נברא גיהינום, מאיפה הם יודעים? כי עצם זה שיש אפשרות לשניים, זה פוטנציאל חס ושלום, מחלוקת, פוטנציאל חס ושלום, מחלוקת לא לשם שמיים, מקף גיהינם. אבל אני חושב שהתשובה יותר פשוטה. מתי התחיל הפירוד? מתי הופיע תחילת הפירוד? התשובה היא כל כך פשוטה. למה אנחנו מסתבכים? מהי המציאות היחידה שהיא באמת אחת? ריבונו של עולם. אז מתי הופיע הפירוד? כשהוא התחיל לברוא. בראשית ברא אלוהים. זהו. ברגע שיש בריאה, כלומר ברגע שיש משהו שהוא לא בורא, ממילא הופיע ההפרדה. ואז ממילא מתחיל תהליך של הבדלה. אז מתחיל תהליך של הבדלה בין אור לחושך, מתחיל תהליך של הבדלה בין יום ללילה, בהמשך בין טוב לרע, בין אמת לשקר, בין זכר לנקבה, וכו' וכו'. כל סוגי ההבדלות. שדרך אגב, בהבדלה אנחנו אומרים 4 סוגי הבדלות. נכון? המבדיל בין אור לחושך, בישראל העמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, בין קודש לחול. אם כן, יש 4 מרכזי הבדלה. לא יודע אם נגיע לשם היום, למה דווקא 4 אלה, אבל זאת סוגיה שגם צריכה בירור. ננסה בהמשך עם מספיק הזמן לברר מה יסוד כל ההבדלות. אבל בכל אופן, קודם כל העיקרון, מה אנחנו מתחילים להבין? שאף על פי שהשם אחד ושמו אחד, הדרך להגיע אל האחדות, אל האחד, עוברת דווקא השינוי והפירוד. ואיפה נמצא, אני חוזר שוב, כה פרשת המים? בהלכות כליים. אז מה שהקדוש ברוך הוא יבדיל, אנחנו צריכים לשמור בהבדלתו. אני רוצה להגיד את זה רגע בצורה יותר פשוטה. אנחנו הרבה פעמים בשם המקור האחד והמטרה האחד והשם אחד ושמו אחד, הרבה פעמים אנחנו מנסים להרבב בין כוחות. להרבב בין כל מיני סוגים של כוחות. זה יכול להיות כוחות בין נפש האדם, זה יכול להיות כוחות בין אדם לזולתו, זה יכול להיות כוחות בין עם לעם אחר. כל מיני סוגים של חיבורים שאנחנו מנסים לחבר, כי הרי ביסוד הכל אחד ובמטרת הכל אחד. אבל התפיסה הזאת היא תפיסה לא נכונה. יסוד ההבדלה הוא קריטי. ולכן למשל אמרה הגמרא, מדוע ברכת המבדיל שמופיעה במוצאי שבת הופיעה בברכה הראשונה של הדעת? אתה חונה לאדם דעת, הגמרא עונה שני תירוצים, תירוץ אחד, אם אין דעת, הבדלה מיני. זאת אומרת, כדי שאדם הנקרא צלם אלוהים יוכל לבטא, לפחות לפי חלק מהראשונים, למשל הרמב״ם, את תכונתו העיקרית שהיא הדעת, חוכמה, בינה, דעת, 3 המדרגות, חב"ד, כדי שיוכל לבטא את התכונה השכלית שלו, שהיא צלם אלוהים שבו, לפחות לפי הרמב״ם, הוא חייב לדעת את סוד ההבדלה. אם הוא לא ידע להבדיל, זה אומר שאין לו דעת. ידע להבדיל, זה אומר שיש לו דעת. זאת אומרת, אף על פי שנראה הרבה פעמים הפוך, שכשאני מאחד את הכל, אז נראה לי חורש שאני בעל דעת, מהבחינה הזאת זה בדיוק הפוך. דווקא אם אני יודע להבדיל בין כוחות, אז מתברר אם אני בעל דעת. וכמובן, יסוד ההבדלה הוא במוצאי שבת, כי זה אחד מהיסודות של בין קודש לחול, בממד הזמן לפחות. טוב, עד לכאן העיקרון. עכשיו אנחנו רוצים להתחיל קצת לחפור בתוך העיקרון הזה. אפשר להתחיל? לא קשורה? אנחנו מיד אומרים שהיא לא קשורה, אל תתבייש. כן. אתה לוקח אותי לממד ההלכה, השיעור הזה הוא שיעור באמונה. בסדר? סליחה? לא, לא, 3 פעמים בתורה מופיע לו תבשל גדי בחלב אמו. 1 איסור בישול, 1 איסור אכילה, 1 איסור הנאה. עכשיו צריך להבין מה זה בישול, מה זה אכילה ומה זה הנאה, ולמה צריך להפריד בין 3. הנאה, כן, עוד פעם, לפי העיקרון הזה זה ברור. כן, כלומר, עיקר הבעיה זה לא שבישלתי, או עיקר הבעיה זה לא שאכלתי. עיקר הבעיה זה שאני כאדם מחבר בין דברים שהקדוש ברוך הוא הפריד ביניהם. אז מה זה משנה איזה סוג של הנאה הזו? אם זה על ידי בישול, אם זה על ידי אכילה או הנאה מסוג אחר, מה זה משנה? כמובן, בפרטים ההלכתיים צריך לעיין, זה נושא בפני עצמו, כן, ללכות בשר בחלב. אבל בעיקרון, עצם זה שהאדם יכול או עלול לחבר בין כוחות שהקדוש ברוך הוא הפריד, והוא יכול ליהנות מהחיבור הזה, ויותר מזה, הוא יכול ליהנות מהחיבור הזה כשהוא בטוח שהחיבור הזה מקדם את בניין העולם. והחיבור הזה בעצם הורס את העולם, זה עומד בבסיס, לא תבשל גדי בחלב ימור, שזה בסיס הלכות כליים, ועוד כל מיני איסורים אחרים. למשל, בעל ספר החינוך אומר, שלא לחרוש בשור וחמור יחדיו, זה גם שורש של איסור כליים. צריך להבין מה ההבדל בין שור לחמור, טוב, יש הראשונים דיברו על זה, נעזוב כרגע. אוקיי, בואו נתחיל את הדברים קצת יותר לעומק. הגמרא במסכת שבת, כידוע, מביאה סוגיה ארוכה וחשובה מאוד, שנקראת סוגיית דרכי האמורי. זאת אומרת באופן מאוד כללי, הסוגיה הזאת זה איזה שהם, נקרא לזה, פעולות והתנהגויות של אומות העולם, שהרב קוק מבדיל בין היה בין עבודה זרה ממש לדרכי האמורי, אבל זה על גבול עבודה זרה, ושם בעצם הרב מברר כל מיני הנהגות, או פעולות או מאמה, או דיבורים, לא משנה, אנחנו נראה בהמשך, שהדיבורים האלה בעצם מבטאים את אותה תרבות שנקראת דרכי האמורי, שאפשר לומר באופן לא מדויק, אבל קצת דומה, היא קשורה מאוד לתרבות המערבית של היום. אז אחת הדוגמאות שהגמרא אומרת, עכשיו, הגמרא שם מביאה כל מיני דברים שכלפי חוץ נראים מאוד מוזרים. עכשיו, כלל גדול, אמרנו אותו כמה פעמים, שככל שדבר נראה לנו יותר מוזר, זה מראה שהוא יותר עמוק. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחפור בשרשו כדי להבין את יסודו, כדי להבין את המשמעות, אין לנו לדורות. אז למשל, אחד הדברים שהגמרא שם אומרת, מה, איזה פעולה הייתה אצל האמוריים אז באותה תקופה, אומרת הגמרא, והמגיס בפני האפרוחים. זאת אומרת, יש לך אפרוחים, כפשוטו עכשיו, יש לך אפרוחים, אתה לוקח כמה ביצים, שם בקערה, ומתחיל להרבב את הביצים בפני האפרוחים. אומרת הגמרא, אדם שעושה את זה, הרי זה מדרכי האמורי. רגע, מה, לא הבנתי, אסור להכין חביתה? מותר לקחת שתי ביצים להכין חביתה, לא? אז מה הבעיה בזה? אז כנראה שיש כאן איזה בעיה בכך שהוא עושה את זה בפני האפרוחים. המגיס בפני האפרוחים. זאת אומרת, אפרוחים נמצאים, נקרא לזה, על השיש במטבח, ואתה שם שתי ביצים או יותר בקהרה, ואתה מערבב את הביצים, מגיס את הביצים. אומרת הגמרא, המגיס בפני האפרוחים, הרי זה מדרכי האמורי. מה הבעיה? מה הבעיה בלהגיס בפני האפרוחים? אומר הרב בעיניה, תראו מקור הרבה. אולי הקדמונת קצרה. הרב אומר שם באותה סוגיה, שהתפיסה האמורית הזאת, עניינה בעצם לאבד את ההופעה האלוהית מן העולם. עכשיו, יש לה כל מיני שיטות איך היא עושה את זה. אז כאן יש קטע שדילגנו עליו, שקשור אלינו. הרשעה הפנימית החפצה בהשחטת העולם. אותה תפיסה אלוהית, שלא מוכנה, סליחה, עוד פעם, אני חוזר בי. אותה תפיסה אמורית, אמוריית, כופרנית, שלא מוכנה שהאלוהי יופיע בעולם, יש לה כל מדרכים איך היא עושה את זה. אז אפשרות אחת זה לקחת, אם אפשר לומר, את האלוהי העומד מולה, ולהילחם בו באופן חזיתי. טוב, אז זה כשכוח א' מזהה, שכוח ב' רוצה להילחם נגדו, אז הוא מיד עומד על הרגליים. נכון? אז כנראה שהרשעה הצפונה, יש לה טכניקות קצת יותר מתוחכמות. כלומר, כשכוח ב' רוצה להפיל את כוח א', אז הוא לא תמיד נלחם איתו חזיתית. נכון? הרי הפסוק בנביא אומר, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום מתח למשפט הראשי. מכאן אמרו חכמים, בעלי במה נשמחה למשל מעריך בזה, שאומות העולם תמיד נלחמו איתנו בשני מסלולים. מסלול אחד, כלי. כלי, אם זה כלי מלחמה וכדומה. מסלול שני, בלשון. אז אפשרות אחת להילחם איתנו זה בכלי דרך הצנרת שקוראים לה מלחמה. אפשרות שנייה זה להילחם איתנו דרך הכלי שקוראים לו לשון, שקוראים לו כיסא מסע ומתן, שולחן מסע ומתן. המטרה אותה מטרה, לפגוע בישראל. רק הדרכים שונות ולפעמים אפילו הופכיות. אז שנלחמים בך בכלי, כוח ב' נלחם בכוח א', כוח א' יכול לזהות את זה. אז אם אתה רואה שיוצאים נגדך למלחמה, אתה מעמיד צבא. שיכול לנצח את האויב. אבל כשלכאורה מדברים איתך שלום, ורוצים בעצם להשמיד אותך דרך כביש עוקף, שיחות שלום קוראים לזה, אז כאן אתה צריך להיות קצת יותר פיקח ולזהות, שבעצם הלשון רוצה בדיוק את אותה מטרה של הכלי, אז המטרה לא השתנתה, רק דרך הפעולה השתנתה. אז כאן צריך להיות קצת יותר עמוק, אומר, אז אומר הנביא, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. ואפילו בכל לשון תקום איתך, למשפט הראשי, יש כלי שיוצר עלייך, נגדך, ויש לשון שהיא מדברת איתך. היא כביכול איתך, אבל היא רוצה להשמיד אותך. אותו דבר אומר פה, הרב כאן בעניה. יש רשעה שנלחמת בנו בצורה ישירה. אבל זה שטחי, זה ילדותי, זה כמעט בלתי ניתן להצלחה, כי אנחנו נזהה את זה. אז הרשעה במרכאות מוצאת כל מיני דרכים שנקרא להם כבישים עוקפים. למשל, אחד מהכבישים העוקפים שהמציאות שרוצה חד ושלום להוציא שם השם מן המציאות משתמשת דרכם, בהם, בדרכים האלה. הרשעה הפנימית החפצה בהשחטת העולם, כאן קטע שדילגנו שזה קשור לפסקה הקודמת, שואפת היא להכין את יסוד התוהו שהוא התבוללות הצורות. זאת אומרת, אחת מהדרכים שהמציאות הרשעתית משתמשת בהן לסלק, לא לאפשר את הופעת השם במציאות, זה פשוט לבלבל את הצורות, לבולל את הצורה, חומר וצורה. חומר זה הגולם, הצורה זה התוכן, זה המהות, זה המשמעות, בלשון המהר"ל חומר צורה. אז אם כן, אחת מהאפשרויות שהרשעה משתמשת בהן כדי לא להופיע את אור השם בעולם חס ושלום, זה פשוט ליצור מציאות של התבוללות הצורות, לבלבל את האופי הייחודי וממילא התפקיד הייחודי של כל צורה. וזה נשמע מאוד יפה, כי כולם ביחד. אז זה נשמע מאוד מודרני ומאוד נעים. קוראים לזה היום מסביר פנים. למה ליצור מחלוקת? תהיה נחמד לכולם. אומר הרב, הרשעה הפנימית החפצה בהשחטת העולם, שואפת היא להכין את יסוד התוהו, התוהו ובוהו, שלא מאפשר את הייחודיות של כל אחד מהפרטים, שהוא התבוללות הצורות. כשאתה מבלבל את הערך הייחודי, את הצורה של כל בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, המביא לטשטושן, הבלבול הזה של הצורה מביא לטשטוש הייחודיות של כל אחת מהצורות, ומזה רק צעד אחד להיעדרן. הדרך להאדיר, מלשון העדר, כלומר להאדיר את התוכן האלוהי מהמציאות, זה לבלבל את התכנים האלוהי מן המציאות. אז אם הרשעה תצא בצורה ישירה להאדיר בעין את הבריאה, את המציאות האלוהית מהמציאות, אז המציאות האלוהית תעמוד על הרגליים שלה, היא לא תהיה מוכנה לוותר על זה. אז מה הרשעה עושה? היא עושה כביש עוקף. היא מתחילה לטשטש את הייחודיות, את הפרטיות וכו'. אז עוד פעם, שואפת היא להכין את יסוד התוהו שהוא התבוללות הצורות, המביא לטשטושן, וכשהטשטוש הזה יופיע חס ושלום, ומזה רק צעד אחד להיעדרן. טשטוש הייחודיות הפרטית של כל אחד מהכוחות שהקדוש ברוך הוא ברא, שלב הבא, העדר ההופעה האלוהית מכל אחת מהצורות האלה. הנה הרב מסביר את זה. ההוויה מתהדרת ומתעלה בגילוייה הפרטיים, בציונה המתייחד לכל אחד על פי תפקידו. הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא מתהדרת, מתעלה, מגלה את תפקידה על ידי הייחודיות הפרטית של כל אחד מהכוחות, של כל אחד מהכישרונות. בציון המיוחד המתייחד לכל אחד על פי תפקידו, שכשכל צורה, כשכל בריאה, שכל כישרון, יוצא מהכוח לפועל באופן ייחודי, כשכוחות אחרים לא מפריעים לו. תראו איזה, מה אומר הרב? מה זה להגיס את הביצים? מה הבעיה פה? אפרוח עומד על הכיור, על השיש. כל אפרוח מטיל במרכאות ביצה, או כל אפרוח הוא תוצאה מהביצה. נכון? כלומר, כל ביצה יש לה, אם אפשר לומר, כל זה כמשל ונמשל, כל ביצה מוציאה מתוכה אפרוח מיוחד. והאפרוח המיוחד א' הוא לא האפרוח המיוחד ב'. אז כשאני לוקח, חס ושלום, דרכי האמורי, כשלוקחים ביצים, שמכל ביצה אמורה לצאת אפרוח ייחודי, שונה מאפרוח אחר, שונה מזולתו, שונה מחברו, ואני בפני האפרוחים שכל אחד מהם הוא ייחודי, לוקח ביצים שאמורים לצאת מהם אפרוחים, ואני שם אותם בקערה, ומערבב. מה בעצם אני אומר לאפרוחים האלה? כל זה כמשל ונמשל. אין ערך לייחודיות הפרטית שלכם. בוא נערבב את הצורות. בוא נערבב את הכישרונות. בוא ניצור איסור כלאיים. בוא נחבר את מה שהקדוש ברוך הוא הפריד. את מה שהקדוש ברוך הוא הבדיל. תראו מה אומר הרב. כל ביצה בפני עצמה כוללת בקרבה צורה מיוחדת. כל זה כמובן כמשל ונמשל. מוכנת ליצירת חיים, מסומנת בפני עצמה. יש לה ייחודיות, יש לה אישיות וכו'. השאיפה האמורית מתחלת להראות את חפץ התבלול. היא רוצה לבלבל. היא רוצה לסלק את הייחודיות הפרטנית שעל פיה, שעל ידה, מתגלה האלוהות בריבוי הכוחות, בריבוי הכישרונות. ורק על ידי שכל כוח יצא מהכוח לפועל באופן הייחודי והתפקיד המיוחד שלו, רק על ידי כך, אחר כך שנחבר את כל הכוחות, נקבל באמת את השלמות האלוהית בעולם. עקירת יסוד איסור כלאיים מעוצמת שורשו. כלומר, אחת מהדרכים שהשיטה הזאת של דרכי האמורי בעצם מנסה לסלק חס ושלום את המציאות האלוהית מן העולם, זה על ידי זה שהיא מנסה להשמיד, לסלק מן העולם את איסור כלאיים, מנסה לחבר את מה שהקדוש ברוך הוא הבדיל. בואו נתקדם קצת. אנחנו חיים בעולם שקוראים לו מודרני, בעולם שקוראים לו תרבות מערבית. התרבות המערבית, אחד מהעקרונות שלה, זה הניסיון לטשטש את ההבדלים בין בריאות שונות. למשל, לטשטש בין זכר לנקבה. למשל, לטשטש בין הורים לילדים. למשל, לטשטש בין מבוגר לצעיר. למשל, לטשטש בין עם ישראל לעמים. למשל, לטשטש בין שבת ליום חול. לטשטש, בוא נטשטש את המציאות. ככל שנטשטש יותר את ההבדלה של הכוחות והכישרונות במציאות, כך לכאורה, אנחנו יותר מאוחדים. אז בואו נטשטש את ההבדל בין העמים, את ההבדל בין הארצות, את ההבדל בין הכוחות השונים בבריאה. אחד מהעקרונות, אולי אנחנו לא הגדרנו לעצמנו את זה אף פעם ככה, אבל זה נכון, אם אנחנו עכשיו נחשוב 5 דקות, אם עכשיו היינו עוצרים את הלימוד הזה, והיינו חושבים 5 דקות, איזה צדדי חיים התרבות הנקראת מערבית, במודע ושלא במודע, בתת מודע, מנסה לטשטש את הייחודיות של כל אחד מהכישרונות, מהכוחות, מהפרטים, היינו מזהים שכל צד ושאלה אנחנו חיים בעולם מאוד מטושטש, שמנסה לבטל את הייחודיות הפרטית של כל אחד מהכוחות. אני רוצה להגיד את זה גם בשפה קצת יותר קיצונית, ואני אזהר בלשוני, אבל לצערי הרב אני צודק, ותקנו אותי אם אני טועה. התרבות המערבית חדרה גם לעולם התורה. זאת אומרת, זה לא רק באקדמיה או ברחוב, גם בתוך בתי המדרש יש סימפטומים של תרבות מערבית. זאת אומרת, למשל, כשמכניסים תלמידים לישיבה ויוצרים איזה פס ייצור שכולם כביכול צריכים להיות אותו דבר, מי אמר? מי אמר? יש אחד שהמרכז הרוחני שלו צריך להיות א', יש אחד שהמרכז הרוחני שלו צריך להיות בית. אז נכון שבית מדרש אמור לייצר איזשהו, הייתי אומר, פסיפס כולל של צדדים שונים של הופעת תורה. ככה אני מדבר ברמה הכי טכנית, זה הרבה יותר עמוק מה שעכשיו אני הולך להגיד. גמרא, הלכה, מוסר, אמונה, חסידות, קבלה, פנימיות התורה וכו'. זה הרבה יותר עמוק ממקצועות התורה השונים. אבל זו דוגמה טובה. גמרא, אני אקח רק את סוגיית הגמרא. מי אמר שיש שיטה אחת איך ללמוד גמרא? יש הרבה שיטות. עכשיו אני מכניס מתחת לחגורה. מי אמר שיש שיעור אחד בישיבה שאליו כולם צריכים להגיע? מי אמר? כלומר, אותה תפיסה שמערבבת את הייחודיות הפרטית של כל אחד מהכוחות, היא תרבות מערבית בהתגלמות, אלא מה? יש לה כיפה וזקן. היא נמצאת בתוך עולם הקודש. ואולי זה אפילו יותר מסוכן. כי יש איזה תצידוק לכאורה הרוחני. זאת סכנה איומה. אחד הדברים הכי נפלאים שאני זוכר לפני הרבה שנים, כשהגעתי למכון מאיר, הדברים, אולי הדבר שהכי התפעלתי ממנו ביסוד הדרך, היה שכל תלמיד יש לו תוכנית אישית. כלומר, יש כאן איזה 300-400% אפשרויות, וכל אחד בונה לעצמו מסלול אישי. וגם במכון הוראה שסך הכל המסלול הוא ציבורי וכללי, אבל כל אחת אמורה להכיל בתוכה את אותו עולם תורני שהיא פוגשת, לפי האישיות הייחודית שלה. ואין פה העתקה. לא העתקה בין אדם לזולתו, ולא העתקה בין תלמיד לרב. מה זאת אומרת? כל אחד מאיתנו סולל לעצמו, אמור לסלול לעצמו את, את הופעת השם, על פי הייחודיות האלוהית שלו. כמובן יש מכנים משותפים שהם בסיסי הקיום שלנו, בסיסי החיים שלנו, זה ברור. אבל למכנים המשותפים האלה, הרי יש בין היושבים פה ארבעה מכנים משותפים לפחות. א', כולנו בעלי חיים, ברוך השם, יש לנו בעלות על חיים, ברוך השם. ב', כולנו בעלי חיים ממין אדם, ברוך השם. ג', כולנו בעלי חיים ממין אדם, האגף הזה ממין אדם זכר, האגף הזה ממין אדם נקבה. ד', כולנו בעלי חיים ממין אדם זכר או נקבה, ממין ישראל. עד לכאן ארבעה מכנים משותפים של כולנו. אבל יש את הממד החמישי, שכל אחד מאיתנו הוא מאוד אישי, הוא מאוד ייחודי, הוא מאוד פרטי. אז איסור כליים, רבותיי, הוא לא נגמר בכלי הכרם, ולא בכלי בהמה, ולא בכלי בגדים וכו'. איסור כליים אולי ביסודו, בשורשו, זה הרצון של האדם להשוות את עצמו ולהעתיק את עצמו על פי אחרים. זה שורש איסור כליים. ואם אנחנו לא מבינים עד כמה אנחנו צריכים להיות, לא רוצה להגיד קנאים, למרות שהמילה הזאת היא מתאימה פה, עד כמה אנחנו צריכים להיות קנאים לייחודיות הפרטית שלנו. לא להעתיק דגמים בכל תחום שהוא. לקבל מרבותינו, מבתי מדרשנו, לקבל עקרונות, כמובן. ואת העקרונות האלה להקל בתוכנו ממש כמו הריון, ולהוציא לידה חדשה לעולם, שהיא אנחנו. תלמיד לא אמור להיות הטייפ ריקורדר של הרב שלו. ממש לא. אנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים. הדבר השלישי שהם אמרו, הראשון שהם אמרו, העמידו תלמידים הרבה. חלק מהמפרשים אמרו, מה זה העמידו? התפקיד של הרב זה להעמיד את התלמיד על הרגליים של עצמו. וזה התפקיד של הרב. כי התלמיד לפעמים אינו מספיק ביטחון, אינו מספיק אומץ, אינו מספיק יכולת. אז הרב אמור לחנך תלמידים, הורים אמורים לחנך ילדים, לעמוד על הרגליים של עצמם. ביטחון, בחייה חופשית, ייחודיות אלוהית, לא מין בשינו מינו. למינו, 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 למינהו. לא להרבב איסור כליים. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד עקרונית. אז תראו לאן הגענו פתאום. זה לא רק כלי בהמה. וזה לא רק גדי וחלב, בשר בחלב. וזה לא רק מה כל אחד בוחר בבית המדרש, זה יותר מתמקצע בגמרא בסגנון כזה, וזה בגמרא בסגנון אחר, זה בהלכה וזה באמונה וכו'. זה דברים הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר יסודיים, הרבה יותר בסיסיים, בבסיס נפש האדם. ואנחנו צריכים לשמור באופן קנאי, אני עוד פעם חוזר למילה הזאת, היא לא מילה נוחה לי, אבל היא נכונה. צריכים לשמור באופן קנאי על הייחודיות של כל אחד מאיתנו. בשום פנים ואופן לא להיות אדם השוואתי שמשווה את עצמו לאחרים, ובשום פנים ואופן לא להיות אדם מעתיק אחרים. מה פתאום? הייתי פעם, לפני שנים, סיפרתי עכשיו פעם את הסיפור הזה, לפני 20 שנה, יותר מ-20 שנה, היינו עם איזה קבוצה, כבר לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל אני זוכר שאחת המשתתפות בקבוצה הייתה מורה להתעמלות. טוב, ודיברנו שחינוך הוא לא איזה לוח ציונים שהוא המכנה המשותף הנמוך או הגבוה בתוך הקבוצה, אלא ציון הוא על פי ההוצאה מהכוח אל הפועל של אותו פוטנציאל. כלומר, כל אדם יש לו פוטנציאל להוציא מהכוח אל הפועל, וכפי שהוא השתדל והתאמץ והצליח להוציא מהכוח אל הפועל את הפוטנציאל שלו, כך מגיע לו ציון. טוב, ואז שאלתי אותה, תגידי, את מורה להתעמלות, נכון? נכון. יש לך בכיתה, לדוגמה, 30 ילדים. נכון. נגיד שאת נותנת ציון מ-100 עד 40, חד ושלום. נכון. כלומר, שתי נקודות בסדר יורד. 198, 96 עד 40. את עכשיו עושה ריצת 100 מטר ל-30 ילדים בכיתה. הראשון, לפי התפיסה ההשוואתית, יקבל 100. השני 98, האחרון 40. ואז שאלתי אותה, תגידי, ואם הילד האחרון שהגיע האחרון, הוא נחי על כיסא גלגלים בלי שתי רגליים, הגיע 5 דקות אחרי כולה, כמה תתני לו? אז היא הזדעזעה מהקושיה. פתאום תפסה את עצמה. רגע, החינוך ההשוואתי הוא לא נכון בבסיסו. כלומר, יכול מאוד להיות שאותו אחד שהגיע ראשון ורץ נגיד 15 שניות, היה יכול לרוץ 13 שניות. אז לפי המאמץ הוא אמור לקבל 80. וזה שהגיע האחרון, רץ 5 דקות, ויכל לרוץ 5 דקות, מגיע לו 100. תגידו, רגע, רגע, אז לפי זה, איך נקבל אנשים לפקולטה לרפואה באוניברסיטה? טוב, אז אני לא אומר שהכל הוא רק על פי המאמץ וההשתדלות. צריך להיות גם מתאים למקצוע, אני מסכים, וצריך להיות לך כישרון לזה, ויכולות לזה, וידיעות בזה. מסכים לגמרי, זה נכון. אבל מצד שני, לא יכול להיות שאנחנו נמדוד בני אדם על פי ממד השוואתי. לפני כמה ימים, ילדים מבית הספר קיבלו תעודה. אני זוכר את עצמי בתור ילד מקבל תעודה. מה הפעולה הראשונה כשעשינו, כשעשינו מהכיתה, כשקיבלנו תעודה? ישבנו מתחת לעץ, פתרנו את התעודות. כמה קיבלת במתמטיקה? כמה קיבלת בלשון? מה זה משנה? מה זה משנה? עכשיו תחשבו שילדים מתחנכים ככה כמעט מגיל אפס. בכל תחום, לא דווקא בציון בבית ספר. בכל תחום. תחשבו שאנשים מבוגרים מנהלים ככה חיים. כמה הם חכמים, כמה הם עשירים, כמה הם יפים, כמה הם מקובלים בחברה וכו' וכו' וכו'. תחשבו, תסלחו לי עוד פעם, שגם בבית המדרש בני אדם מעריכים את עצמם ככה. כמה פעמים גמרו את השס, באיזה רמת עיון הם לומדים, לאיזה עומקים הם הגיעו וכו'. איזה חברה אנחנו מקבלים כאן? חברה השוואתית שמאבדת ממש, זה ממש זה רבותיי, זה ממש המגיז בפני האפרוחים. זה לא תבשל גדי בחלב אמו, זה מאוד נוח להישאר בלא תבשל גדי בחלב אמו, ברוך הבא. מאוד נוח להישאר בממד ההלכתי של איסור בישול, איסור אכילה, איסור הנאה. זה מאוד נעים, זה מאוד סטרילי. זה לא מה שהתורה רוצה. כל ההלכות האלה הם סך הכל בית אב, אב טיפוס, לתפיסות תרבותיות, מחשבתיות, השקפתיות וכו'. שאנחנו כחברה, כבני אדם, לא שמי לב הרבה פעמים, אנחנו נופלים פעם אחר פעם בזה. מה זה משנה באיזה אוטו אני נוסע? אני רוכב על חמור, יש לך בעיה עם זה? מה זה עניינך? חוכמת ההמון. טוב, זה פתגם שמפחיד אותי קצת. יש חוכמה בהמון, אבל יש גם הרבה טיפשות בהמון. אתה יודע, דיברנו היום אצל הבנות, אתה יודע כמה מיליארדים ראו אתמול בלילה את הסופרבול? כמה? 110. אני לא בטוח שאני צודק. 110 מיליארד? לא נראה שיש 110 מיליארד.
לא, לא.
לא יודע. מיליארדים של בני אדם. עוד שני נתונים שאני יודע. 180 מדינות בשידור ישיר. פרסומת של חצי דקה. מיליארד דולר. מיליארד דולר. זה הפסגה. הפסגה. זה חוכמת ההמון. יש גם חוכמה, יש חוכמה גדולה בהמון. הרב כותב באורות הקודש, איזה צדדים נפלאים יש בהמון. אבל יש גם הרבה טיפשות בהמון. ואחת מהטיפשויות שיש בהמון, שההמון מאבד את הייחודיות הפרטית של כל אחד מההמון, והוא חי חיים המוניים. מה מקובל, מה חושבים, מה יגידו, וכולי על זה הדרך. ואני אומר עוד פעם, שלא תגידו, זה ברחוב, זה בבית המדרש. למשל, בואו ניקח דוגמה מצוין שתכף ניכנס אליה, ואני לא אבטר שם בדוגמה הזאת. למשל, זוגיות. יש פה כמה זוגות הגיעו נשואים, נכבד אותם. למשל, זוגיות. מי אמר שיש דגם זוגי אחד? מי אמר שהדגם של הרב שלי ואשתו הם הדגם הרצוי? מי אמר? בכלל אני חושב שספרים בסוגיות האלה הם ספרים קצת מורכבים. עקרונות? אפשר ללמוד עקרונות, בסדר? אבל לקחת את העקרונות לפרטים של הדינמיקה הזוגית הייחודית שבין כל מפגש של זכר ונקבה, זה דבר שהוא טעות בסיסית בגישה. איך יש דגם זוגי? אחד? זאת אומרת, אין דומי, אין דומה, זוגיות אחת לחברתה. חזל אומרים, אומרת הגמרא, אמר רבי, רבי יהודה הנשיא, לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו. אומר שם הרב בעיניה, למה? כי כשאתה מרבה רעים בתוך ביתו, בתוך ביתך, אתה מכניס יותר מדי השפעות חיצוניות שישפיעו על האווירה הייחודית שאתה צריך לנהל בבית שלך. עכשיו, היום זה לאו דווקא חברים, זה גם רדיו וטלוויזיה ואינטרנט וכל מה שיש. זה גם סוג של רעים. היום הכל בפלאפון, לא צריך את כל הפרטים שאמרתי עכשיו. אז זה גם סוג של ריבוי רעים בתוך הבית. למשל, אני כבר צועק שנים את העניין הזה, שזוגות צעירים צריכים מאוד מאוד לשים לב. לא להתערבב יותר מדי עם זוגות צעירים אחרים. כי הם עכשיו צריכים לבנות את הזוגיות הייחודית שלהם. לא להיות מגיז בפני האפרוחים. לא לעבור על איסור כליים. לא לאכול בשר בחלב. אני אומר את המשפט הבא רק על דעת עצמי. תסלחו לי על הבוטות. יבוא אדם לעולם האמת. יגידו לו, למה 80 שנה אכלת בשר בחלב? יגיד, על מה אתה מדבר, ריבונו של עולם? אני שמרתי 18 שעות בין בשר לחלב. לא 3 שעות מניות ולא 6 שעות, 18 שעות. יגיד לו, ריבונו של עולם, כבודו אכל בשר בחלב. יגיד לו, אני דון בדין, הקדוש ברוך הוא, אתה יכול בבקשה להראות לי את הסרט? יראה לנו סרט. מה יהיה בסרט? שאני חי בסרט. מה יהיה בסרט? שכל החיים שלנו ניהלנו על פי השוואות והעתקות בכל תחומי חיים של אחרים. אומר הקדוש ברוך הוא, אכלת בשר בחלב. צריך ללמוד אחד מהשני וצריך להקל אותם בתוכי ולהוציא אותם באופן ייחודי לפי מה שאני. סליחה? אנחנו שואבים מאחרים אבל מעכלים אותם בתוכנו. אנחנו שואבים מרבותינו אבל רבותינו לא רוצים שנהיה הכפיל שלהם. רבותינו רוצים שנהיה אנחנו. זה א' ב' בבניין תורני. תגידי לי כמה הרב ציודה היה? כמה הרב צבי יהודה היה? אחד. כמה תלמידים יש לרב צבי יהודה? הרבה. כמה סגנונות? הרבה מאוד בריבוע. נו, מה את אומרת על זה? וכל אחד בטוח שהוא התלמיד של הרב צבי יהודה. מה יגידו תלמידי תלמידיו? ברוך השם, ריבונו של עולם, ברוך השם. יפה מאוד. זה א' ב' של חינוך, זה א' ב' של חינוך. אין דגמים בחינוך, אין דגמים בזוגיות, אין דגמים בבניין רוחני. יש עקרונות יסוד. עקרונות היסוד האלה מתעכלים אצל כל אחד בתוכנו באופן אישי. אנחנו לא עושים פה חביתות. ותגידי לי, יפי. תחשבי שבמכון הורה היינו עושים חביתה, מה היית אומרת על זה? רק שנייה, בוא נחבד אותה. כן. ברור, לכן העקרונות, את צודקת, לכן באחד השיעורים שהזכרנו אותו מקודם, בלרקי הכרה שמיים דיברנו על יסוד האחד, והיום אנחנו מדברים על יסוד ההבדל. מותר לי לעשות השלמות אחרי חצי שנה, מה קרה? פחות. יפה, יוצא שריבוי האחדות מטשטש את האמת, ולכן אומר הרב בולת ריה בסוף תפילת שחרית, תסתכל על ריה א', תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, אומר הרב, רבים החושבים וטועים, שדווקא על ידי אחדות הדעות ואחדות המחשבות יבוא שלום בעולם, והם טועים. הם לא מבינים שדווקא ריבוי השיטות, כולל אלה שנראות הופכיות, עד כדי כך שאפילו אין להם מקום, ככה זה נראה, דווקא זה מה שיביא את השלום בעולם. תגיד לי, תחשוב רגע על יהודי, סליחה על הביטוי, אני אקרא חילוני, בסדר? אומרים לו, אתה יודע, בית המדרש, שלום רב, לא אוהב תורתך, ולא ממכשול, דרך אחד אחרי נועם, וכל נתיבותי השלום. ועוד כל מיני פסוקים של שלום ונועם, נועם ושלום, נכנס לבית המדרש פעם ראשונה בחייו, באמצע סדר בוקר, בבית מדרש נורמלי. מה הוא יראה? מה הוא יפגוש? מלחמה! צעקות, זורקים כיסאות אחד על השני, אני מגזים, כן? הוא יפגוש מלחמה! רגע, רגע, רגע. אבל כלפי חוץ יראה מלחמה. נכון, אבל המלחמה הזאת... היא מלחמה שבונה את הצדדים הייחודיים של כל אחד מהפרטים. ותלמידי החכמים מרבים שלום בעולם. נא לכתוב מקור לעניין הזה. עולת ריה א', עמוד שין למד, שין למד, שין למד א'. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם וכו'. ברכות סמך דלת. יש טועים שחושבים. מה חושבים? שהשלום העולמי לא ייבנה כי אם על ידי צוויון אחד בדעות ותכונות. חושבים שהעולם ייבנה על ידי זה שאנחנו נייצר איזה פס ייצור אחד של מחשבות, פס ייצור אחד של תכונות וכו'. ואם כן, כשרואים תלמידי חכמים חוקרים בחוכמה ודעת תורה, ועל ידי המחקר מתרבים הצדדים והשיטות, חושבים שבזה הם גורמים למחלוקת והפך השלום. ובאמת אינו כן, כי השלום האמיתי אי אפשר שיבוא לעולם, כי אם דווקא על ידי הערך של ריבוי השלום, תלמידי חכמים מרבים שלום. אתה רוצה שלום? לך אל הריבוי. הריבוי מאפשר את ההופעה הייחודית של כל אחד מהפרטים. אל תעשה חביתות. תן לכל ביצה להוציא את האפרוח שלה. אל תנסה לעשות פה איזה מיקס. היום יש כל מיני מיצים כאלה, מיקסים, נכון? תן לי להרגיש את הבננה, תן לי מיץ בננה, לא רוצה מיקס. לא יודע מה יש שם. קיווי, תן לי להרגיש קיווי. שמת לי קיווי, אשקולית, בננה וטוט. לא הרגשתי כלום. איזה קוראים לזה טרופי? מי יודע אם זה טרופי? זה תרבות, זה תפיסה של ערבוב, שעל ידי הערבוב לכאורה אנחנו מגלים איזה אחדות, ואז אנחנו מכילים את הכל. זו טעות. כי השלום האמיתי אי אפשר שיבוא לעולם, כי אם דווקא על ידי הערך של ריבוי השלום. הריבוי של השלום הוא שיתראו, יראו כל הצדדים וכל השיטות, והתבררו איך כולם יש להם מקום, כל אחד לפי ערכו ומקומו ועניינו. ועד רבה, גם העניינים הנראים כמיותרים או כסותרים, ייראו כשמתגלה אמיתת החוכמה לכל צדדיה, שרק על ידי קיבוץ כל החלקים וכל הפרטים, וכל הדעות הנראות שונות וכל המקצועות החלוקים, דווקא על ידם ייראה אור האמת והצדק ודעת השם, יראתו ואהבתו ואור תורת אמת. לכן דווקא תלמידי חכמים, על כן תלמידי חכמים מרבים שלום, כי במה שהם מרחיבים ומברים ומיילדים דברי חוכמה חדשים בפנים מפנים שונים, יש בהם ריבוי וחילוק עניינים, בזה הם מרבים שלום. כי כולם יכירו שכולם גם ההפכים בדרכיהם ושיטותיהם כפי הנראה, הם הכולם לימודי השם. ובכל אחת מהנה יש צד שתתגלה על ידו ידיעת השם ואור אמיתו. רבותיי, זאת נקודה מאוד מאוד עקרונית. מאוד יסודית, יש ביטוי כזה בצבא, לא מחנכים בשלשות. עומדים בצבא בשלשות, אבל לא מחנכים בשלשות. חינוך מיוחד. כל אחד ייחודי. אנחנו בעד חינוך מיוחד. רצינות? כל אחד הוא ייחודי. בסדר, שכחתי את שמך. עמיחי, יש הרבה מה לדבר על זה, רק זה משהו, משהו. טוב, האם אפשר להתקדם? כן, בבקשה. לא הבנתי. א', נשים, אדם ממין נקבה לא צריך ללמוד גמרא. א', ב', לא ברצינות. א', ב', חכמים רצו ללמד אותנו עיקרון. אל תתפיסי עכשיו טכנית, שאם אני עכשיו קניתי איזה, איך זה נקרא, קרטון ביצים, ואני לוקח איזה כמה ביצים, עושה מהם איזה חביתה לכל המשפחה, זה נקרא מגיז ביצים. זה לא זה. זה המגיז ביצים בפני האפרוחים. זה רעיון, זה רעיון, זה משל, זה דוגמה, זה בית אב, זה לא פרט. ככה להבין את זה. מה זאת אומרת? זה לא קשור לנושא. למה כן קשור? מה זה קשור? מה זה קשור? מה זה קשור לעניין? לא קשור, מכילה, לא קשור. טוב, בואו נחזור, כן. לא, חבריה, ברצינות, זה לא קשור לביצים. זה קשור לתפיסה ביצית, אני לא יודע איך לקרוא לזה. לתפיסה חביתה, לתפיסה חביתית. רבותיי, זה לא מצחיק, זה התרבות המערבית בהתגלמות. מה זה מצחיק? ואנחנו טועים, ותסלחו לי, אני אומר על עצמי, וחוטאים בכל תחומי החיים. הורים שלא יודעים להבדיל בין כל אחד מהילדים אצלם בבית. מורה בכיתה, מורה בכיתה שלא יודעת להבדיל, לא יודע להבדיל בין כל אחד מהילדים בכיתה. זה דברים של א' ב'. מנהל מפעל שלא יודע להבדיל בין 10 העובדים שלו. רב בישיבה שלא יודע להבדיל בין 30 התלמידים שלו. זה א' ב'. אנחנו לא מדברים פה על איזה דבר מחודש, מדברים פה על בסיס החיים. למינו, למינו, למינו. זה ויבדל. זה סוד ההבדלה. בואו נתקדם, יש לנו עוד הרבה עבודה. אני מציע להתקדם טיפה. אני רק מסכם את ארבע. עוד פעם, השאיפה האמורית, שורה שלישית מלמטה בצד ימין, השאיפה האמורית מתחלת להראות את חפץ התבלול, עקירת יסוד איסור כליים מעוצמת שורשו, שזוהי הכנת ההשחתה הגמורה, שהיא מרום שאיפת הרישה כולה. על כן הצטיירו דרכי האמורי בהגסת הביצים ביחד, בתבלול, בבלילה. דרך אגב, זה התלמוד הבבלי, שהוא בלול, אבל יש בבבל גם סוג של בלבול, אסור לשכוח את זה. כן? בתבלול ועירוב, המונע בבלילתו הציורית את ההערה של ההוויה, המצוינת, אותה הערה של המציאות, המצוינת בהתפרטותה, דווקא ההתפרטות, דווקא הייחודיות, דווקא השונות, דווקא לא להחליא את מה שאסור להחליא. המצוינת בהתפרטותה מאופיע לאור החיים. עכשיו בואו ניקח דוגמה מצוינת שלצערנו הרב היא מאוד רלוונטית. עוד סוגיה שם בדרכי האמורי, שבואו נראה דוגמה של החלאה בין כוחות שאסור להחליא ביניהם. אומרת הגמרא, הוא בשמה והיא בשמו. מעשה בזוג, בעל ואישה, שהוא קרא לעצמו בשם שלה. מרוב שהוא אוהב אותה, מחבב אותה, מכבד אותה וכו', הוא קורא לעצמו בשם שלה. והיא בשמו. והיא קוראת לעצמה בשם שלו. תראו איזה הרמוניה, איזה אידיליה. עכשיו כמובן, עוד פעם, כל זה כמשל. כל זה כמשל. אומרת הגמרא, הוא בשמה והיא בשמו. היא קוראת לעצמה כדי להראות את הערכתה אליו בשם שלו. והוא קורא לעצמו כדי להראות את הערכתו אליה בשם שלה. אומרת הגמרא, אז הייתי אומר, הנה אולי אהבה, אחווה שלום ורעות, עד כדי כך שהיא זה הוא והוא זה היא. הוא בשמה והיא בשמו, יש בו משום דרכי האמורי. עכשיו אנחנו נכנסים יותר עמוק לסוגיה. שימו לב. יסוד דרך השם הסלולה בישראל היא מילוי החובה. מה אנחנו אומרים כל פעם כשאנחנו מגיעים למילה יסוד? התשובה בגוף השאלה. שזה יסוד. זאת אומרת, כשהרב כותב את המילה יסוד זה לא איזה פינה. על זה הבניין עומד. יסוד דרך השם. הסלולה בישראל, אם אדם רוצה להיות שייך לדרך האלוהית, מה היסוד שעליו הכל עומד? כל הבניין עומד. מה היסודות? יסוד דרך השם הסלולה בישראל הוא מילוי החובה. זה קצת מפתיע. כי הרי למשל, אחד הפסוקים שאנחנו בדרך כלל מסבירים אותו בצורה שלילית, מה חובתי ואעשנה, זאת אומרת שהאדם חס ושלום מנהל חיים רוחניים רק כי הקדוש ברוך הוא חייב אותו, ולא מצד הרצון וההזדהות שהם תולדה של הבנה והכרה שכלית. אז לכאורה, האדם שמנהל את החיים רק על פי החובה, ככפאו, כהכרח, כאין ברירה, לכאורה זה שלילי, מה חובתי ואעשנה. אומר הרב בדיוק הפוך. מצד אחד יש בזה שלילה, שבאמת החובה, אם אדם מנהל חיים רוחניים רק כי הקדוש ברוך הוא הכרח ואין ברירה, זה באמת, זה חסר, כי זה רק טכני חיצוני. אבל מצד שני, יש צד חיובי במה חובתי ואעשנה. מה חובתי ואעשנה? זה אדם צריך לשאול את עצמו לא מה אני רוצה, אלא מה אני חייב. אני מקדים רגע את המאוחר. המשפט הזה, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? או בלשון נקבה, מה את רוצה להיות שתהיה גדולה? הוא כפירה. מה זאת אומרת? מי שואל אותי מה אני רוצה להיות? השאלה מה אני חייב להיות. זה לא מה אני רוצה להיות. וכי הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, שמה אותי לפני איזשהו בזר, ואני עכשיו בוחר את מה שאני רוצה, אני רוצה להיות ג'ירפה. אני לא יכול, מה אני אעשה? הקדוש ברוך הוא ברא אותי בן אדם. אז מה זה מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדול? אם הקדוש ברוך הוא ברא אותי, נקודותיים, עם כוחות מסוימים, כישרונות מסוימים, יכולות, קווי אופי, תכונות, שכל, שם אותי בבית מסוים, בסביבת חיים מסוימת וכו'. גדלתי עם כל הכוחות האלה וכל תנאי הסביבה האלה, אז הקדוש ברוך הוא כנראה חפץ בזה. ואני צריך לברר עם עצמי, לפני שאני שואל את עצמי מה אני רוצה, מה אני חייב, מי אני בכלל? 99% מהתסכולים של האנשים, של אדם מצוי, זה שהוא לא שמח במה שהוא. הוא היה רוצה להיות יותר חכם, תסלחו לי, הייתה רוצה להיות יותר יפה, סליחה, מכילה. ועוד כל מיני רצונות כאלה ואחרים. מה זאת אומרת? זה ממש כפירה. וכי מישהו שאל אותנו בכלל אם להיות או לא? מישהו זוכר שהקב"ה שאל אותו, לפני שהוא ברא אותו, תגיד, אתה רוצה להיות בכלל הווה? אתה רוצה להיות בעל הוויה, בעל מציאות, בעל יש? מישהו שאל אותנו את השאלה הזאת? לא. מישהו שאל אותנו אם להיות אדם או עכבר? לא. מישהו שאל אותנו אם להיות ישראל או גוי, זכר או נקבה? לא. מישהו שאל אותנו אם לחיות בדור כזה או לפני, 3,000 שנה או עוד 200 שנה? לא. מישהו שאל אותנו אם להיות עם כישרונות כאלה או אחרים? לא. הקדוש ברוך הוא לא שאל אותנו, הוא פשוט קבע לנו. אין בחירה חופשית על עצם היש. עצם ההוויה, אם להיות או לא להיות, ואם אני הווה, אם אני כן להיות, מה אני כולל בתוכי, כבכוח, כקווי אופי, ככישרונות, אם זה מחשבה, נפש, לא משנה, הקדוש ברוך הוא לא שאל אף אחד מאיתנו. ואני חוזר שוב, 99.9% מתסכוליו של אדם, שהוא לא מרוצה ממה שהוא. הוא לא מרוצה ממה שהוא, הוא לא מרוצה מהעולם שבתוכו הוא חי, הוא לא מרוצה מהמשפחה שבה הוא גדל. מי שמחה אגב, תן שכמוך. הייתי רוצה לגדול בבית של הרב, אבל הקדוש ברוך הוא החליט שתגדל בבית של השיקור. לא הייתה לך בחירה בזה. הקדוש ברוך הוא יודע למה הוא שתל את הנשמה שלך דווקא שם. אז איך האדם יכול בכלל להביע עמדה בשאלות האלה? לכן אמרנו את זה באחד השיעורים דווקא האחרונים, בשמונה פרקים או בכוזרי, אני לא זוכר. האם לפי היהדות יש גורל? אז אמרנו תלוי. במה שקשור לטבע, ודאי שכן. הקדוש ברוך הוא הטביע כל אחד מאיתנו בתוך טבע, אנחנו טובעים בתוך הטבע שלנו, אין לנו שם בחירה. זה הטבע שלנו, אנחנו טובעים בתוכו. לכן אומר הרב, יסוד דרך השם הסלולה בישראל הוא מילוי החובה. תראו את המשפט הבא. התעודה האלוהית, הייעוד האלוהי, שאנחנו כבני אדם, כל אחד באופן אישי, מחויב להוציא את אותו ייעוד, את אותו תפקיד מהכוח לפועל, התעודה האלוהית היא מקפת את האדם. איזה ביטוי. אנחנו מוקפים. אין לנו פה לוח, כלומר אי אפשר כזה לכתוב על הלוח, אבל תסתכלו רגע. מוקף זה מלשון, למשל, עיגול, בואו ניקח עיגול, למשל, כל אחד מאיתנו הוא מוקף באיזשהו עיגול. והעיגול שבתוכה אנחנו מוקפים, אנחנו לא יכולים לפרוץ את הגבולות שלו. אסור לנו לפרוץ את הגבולות שלו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנפרוץ את הגבול, הוא שם אותנו בתוך היקף. והתפקיד שלנו, הבחירה החופשית שלנו, כלומר, באיזה היקף אנחנו נמצאים, שם אין לנו בחירה חופשית. הבחירה החופשית שלנו נמצאת, האם אנחנו מגלים, האם אנחנו ממלאים מלשון מילוי, כפשוטו, יש עיגול, צריך למלא את התוך הפנימי של העיגול הזה. הבחירה החופשית נמצאת, האם אני ממלא את הייעוד שלי, ממלא כפשוטו, ממלא את החלל. יש כאן איזה חלל שאני צריך למלא אותו. ואני צריך למלא אותו לפי הכוחות שהקדוש ברוך הוא שם בי, לפי הייחודיות שלי. לא להתחיל למלא אותו באיזה דגם שאני מעתיק מהחבר או מהרב. באמת לא לעשות חביתה. התעודה האלוהית היא מקפת את האדם. פסיק. למלות את תכונתה, למלא את התוכן, את התכונה, נוצר האדם על פי גורלו. בהקשר הזה, להיות איש או אישה, אבל זה לא דווקא איש או אישה, זה בכלל. כל אחד עם האופי שלו, הכישרונות שלו, וממילא התפקיד שלו. היינו למלא תפקיד ידוע בהוויה. וכל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא שם אותו באיזשהו עיגול, והעיגול הזה מצד אחד הוא סגור, ומצד שני יש בו עומק כזה שאתה יכול להוציא מהכוח אל הפועל בתוך העיגול הסגור, אין סוף. אז איפה אין בחירה? ביחס להיקף. איפה יש בחירה? במילוי. כמה בחירה יש? בתוך המילוי אין סוף. כמה בחירה יש ביחס להיקף? אפס. אז ביחס לטבע, מה שכבר הוא ברא אותי איתו, שם אין לי בחירה. ביחס להוצאה מהכוח אל הפועל היסטוריה, שם ודאי שיש לי בחירה. אז האם היהדות מאמינה בגורל? תלוי. אם הגורל הוא טבע, ודאי. אם הגורל הוא היסטוריה, בשום פנים ואופן לא. הבחירה החופשית זה ההוצאה דרך המאורעות ההיסטוריים, את הכוחות שלי מהכוח אל הפועל. שם הבחירה החופשית נמצאת. איפה הבחירה החופשית לא נמצאת? לא להיות מה שאני לא יכול להיות. אמרנו כמה פעמים, בווידוי של תפילת יום הכיפורים אנחנו אומרים אלוהי, בסוף תהיה 18. אלוהי, עד שלא נוצרתי, אני כדאי. לפני שיצרת אותי, ריבונו של עולם, העולם לא היה צריך אותי. אני לא כדאי. העולם לא היה כדאי לי, אני לא הייתי כדאי לעולם. אין בי צורך. מה הרי היה? שלא יצרת אותי, אז כנראה העולם לא חסר בלעדיי. ועכשיו שנוצרתי, אז כנראה העולם צריך אותי. לגלות את הייחודיות האישית האלוהית שלי. אבל אם אני לא מגלה את הייחודיות האישית שלי, ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. אני מדלק טיפה, והרי אני עומד לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. היה צריך להיות כתוב, והרי אני עומד לפניך ככלי ריק. אם אני לפני שנוצרתי לא היה בי צורך, ועכשיו שנוצרתי אני צריך למלא איזה חלל, למלא את ההיקף, את הייעוד, אז אם אני לא ממלא, עכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי, אז זה בעצם אמור להיות, הרי אני עומד לפניך ככלי ריק. למה ככלי מלא? כי לפעמים האדם ממלא במרכאות את עצמו, מה המשך המשפט? לא במה שהוא. הוא ממלא את עצמו במישהו אחר. הוא חי בסרט, באמת בסרט. והרבה פעמים זה גם מתוך כוונות טובות. רק הוא לא מזהה את עצמו. לכן גם אם אנחנו ממלאים את עצמנו, לא לפי הסיבה שמכוחה נוצרנו, וממילא לא זיהינו את הייחודיות הפרטית שלנו, ויצרנו איסור כליים, אכלנו בשר וחלב, אז אנחנו אומנם כלי מלא, אבל כלי מלא בושה. הוא כלי מה? זה נכון.
אז אין מקום לשאלה מי אני?
ודאי שיש מקום לשאלה מי אני, כי על את השאלה הזאת אני צריך לענות לעצמי. לא, על השאלה מי אני לא יוצר השוואות. את השאלה מי אני מברר לעצמי. אני רוצה להגיד עוד איזה משפט אחד שאני מקווה שנבין אותו נכון. יותר מדי להתייעץ עם אנשים אחרים זה גם לא טוב. בתוך אנשים אחרים נמצאת גם הקטגוריה שנקראת רבנים. לא צריך יותר מדי להתייעץ על כל דבר. אדם צריך להגיע למצב שהוא מכיר את עצמו, מבין את עצמו, מעריך את עצמו, בטוח בעצמו. וכמובן, צריך וראוי וכדאי להתייעץ בנושאים חשובים, משמעותיים, בצמתים של חיים, עם אנשים יותר בעלי ניסיון, בעלי חוכמה, בעלי תורה, בעלי יראת שמיים, בעלי סייעתא דשמיא. ברור. אבל לא יכול להיות שבכל החלטה של חיים, האדם פתאום נהפך לאיזה ריק, ועכשיו שואל את הרב. הרב, השעה 11:32 בלילה. מה אתה אומר? לאכול פיצה או פלאפל לארוחת ערב? זאת לא שאלה ששואלים רבנים. זאת לא שאלה ששואלים אף אחד. אתם מכירים את הבדיחה עם הרשלה? אני עתיק קצת, הרשלה. מה? כן. שפעם אחת הוא הלך לסופר, והקנה איזה קנייה לארוחת ערב או משהו כזה, אז הוא הגיע לקופה. אמר לו המוכר, איקס כסף. אמר לו, הרשלה, אין לי כסף. אמר לו המוכר, תחזיר את המוצרים למדפים. אמר לו, הרשלה, תיזהר, אני אעשה מה שאבא שלי עשה. המוכר התחיל להיבהל, אני אעשה מה שאבא שלי עשה. המוכר התחיל, נבהל עוד יותר, אני אעשה מה שאבא שלי עשה. שאל אותו המוכר, מה אבא שלך עשה? אמר לו, הרשלה, הלך לישון רעב. טוב, גם פה לא צריך להעתיק את אבא שלו. אז גם הערה. אז אני חוזר שוב. אני חוזר שוב, מה? בדיחה עצובה. בדיחה עצובה, כן. היא עצובה מכמה בחינות דרך אגב. כי זה נכון. כי זה נכון. הוא אכל בסופר שלם, מי אמר לך? להרגיע אותה. למה צריך להרגיע אותה? יש לה את האישיות שלה, למה צריך להרגיע אותה? מה? כנראה, כן. כן, מה את אומר? נפלא. קינת סופרים תרבה חוכמה. מצוין, הפוך, לא רק אפשרי, זו חובה. חזל אמרו, קינת סופרים תרבה חוכמה. התורה אמרה, ותקנה רחל באחותה. יש קנאה שהיא קנאה
חיובית.
יש קנאה שהיא קנאה חיובית, זה מה שאמרתי גם מקודם. אני מקנה רחל קנאה במעשה הטובים של לאה, זאת אומרת. היא בעצם אמרה, לאה זכתה לבנים, כי לאה הופיע את הלאה שבה. אני כנראה רחל, עוד לא הופעתי את הרחל שבי. אז ותקנה רחל באחותה, קנאה במעשה הטובים. קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני מקנה בחברי שמגיע להישגים לימודיים, רוחניים כאלה ואחרים, אבל לא שאני מנסה להיות הוא. אני רואה איך הוא מוציא את עצמו מהכוח אל הפועל. אני רוצה גם אני להוציא את עצמי מהכוח אל הפועל. יכול להיות שיש תחומים אפילו שאני יכול, אפשר מה, להשתמש, במחאות, כן? בהצלחות שלו כדי לעזור גם לעצמי. יכול להיות, אבל אני בשום פנים ואופן לא יעתיק אותו. לא אעתיק אותו, צריך להגיד. אני לא אחכה אותו. אני אשתמש בכוחות חיים שאני רואה אצלו שמתאימים לי. ואת העיכול הפנימי אני אעשה בתוכי, ואת זה אני יוצא מהכוח אל הפועל. סליחה? מה? לא, יש עקרונות, שהעקרונות האלה הם עקרונות יסוד, זה מה שאמרנו בהתחלה, יש מכנים משותפים שהם אנחנו לא זזים. היום זה לא הנושא מהמכנים המשותפים. יש מכנים משותפים שהם אנחנו לא זזים. אבל אחרי המכנים המשותפים האלה, אני מעכל את זה לפי שיותי. מכנה משותף זה כל משהו, עקרונות של בעל חיים, ב' אדם, ג' אדם מן נקבה על האגף הזה, ד' אדם מן נקבה ממין ישראל. אני לא אמרתי שלכל אחד הדרך משלו. אני אמרתי שכל אחד מביא לידה חדשה לעולם. אבל הלידה החדשה הזאת היא מתוך העקרונות המשותפים לכולנו. מה זה קשור לתפילה דווקא? המילים של התפילה, אולי אני אתחבר למה שאתה אומר רגע. המילים של התפילה הן מילים זהות. כלומר, כל מי שהתפלל לבוקר תפילת שחרית אמר מילים זהות. אבל כל אחד מאיתנו הוציא מהכוח לפועל. תפילה אחרת. זה התכוונת? כן. רגע, רגע, שנייה. האם התפילה האחרת היא גם מבדילה בין המילים? אם לא התפללנו תפילה אישית, אלא תפילה שחזל ניסחו, יש גם מבדלה בין המילים פה? לא. כי התפללנו את אותה תפילה. מודה אני לפניך מלך וקיים, כולנו אמרנו את זה בבוקר. לא הבדלנו במילים, אבל כן הבדלנו בתוך הפנימי. יכול להיות, לכן תפילה ללא כוונה, אני רוצה להגיד שאין לה טעם, אבל כמעט אין לה טעם.
נכון. כוונה,
תפילה בלי כוונה אינה תפילה. מצוות צריכות כוונה. לא, כלפי חוץ זה נראה אותו דבר, מבחינה פנימית זה לא אותו דבר בכלל. יש, הרב קוק כותב בספר אורות התורה, שכשאדם מוציא מהכוח אל הפועל את מציאות התורה וחוכמתה, הוא יוצר אור חדש בעולם. אני מצטט, ואינו דומה האור המתחדש מנפש זו לאור המתחדש מנפש אחרת, או לאור הנולד. אינו דומה האור הנולד מנפש זו לאור הנולד מנפש אחרת. עכשיו לכי תסביר מה זה אור. אור שנולד מנפשות. זה מושגים רוחניים, מופשטים. מה? גם בעולם נולד אור חדש וגם בתוכי, כמו שאת אומרת. בואו נחזור. תראו, המשפט הבא הוא חשוב מאוד. השם המייחד את העצמיות של הנקרא. יש לכם עוד כוח? בטוח? מה השעה? השעה עוד מעט 20:12. תיקון חצות, אני מקווה שזה ייגמר בתיקון חצות. נראה לי שכבר הגענו לתיקון חצות, לא? אוטוטו. כן. השם המייחד את העצמיות של הנקרא. אנחנו נעצור באיזשהו שלב, אל תדאגו. השם המייחד את העצמיות של הנקרא. הוא בשמו והיא בשמה. נכון? אז מה זה השם הזה? שם זה לא עניין טכני. זה לא רויטל ומושיקו. שם מבטא מהות של אדם. כשהוא קורא לעצמו בשם שלה, מה בעצם הוא אומר? הוא אומר, אני מבטר על הייחודיות הפרטית שלי. אני מנסה להעתיק אותה, להיות היא, שאני יהיה היא. וכן להפך. לכן השם המייחד את העצמיות, את העצמיות של הנקרא, של אותו אחד שקוראים לו באותו שם, הוא והיא, וזה לא דווקא הוא והיא, כולל בקרבו את הצד היותר יסודי שבהוויה. זה המהות של האדם. עכשיו תראו את המשפט הבא, איזה משפט. אני באמת, אני כל פעם שאני מגיע למשפט הזה, אני מתפעל לך רב בחר את המילים המדויקות האלה. כיוון שההוויה, עצם ההוויה, והאופי של ההוויה, וממילא התפקיד הייחודי של האופי ההווייתי הזה, כיוון שההוויה, אני קורא רגע את כל השבוע בפעם אחת, כיוון שההוויה היא חובה, עבודה ומשמרת, אי אפשר להעלות על הלב, כי אם להתפשט בשכלול החיים שבתוך החוג המצויר מהגורל העליון. המילים עבודה ומשמרת, מה מזכירים לנו? לעובדה ולשומרה, נכון? כשהקב"ה הוא שם את האדם הראשון בגן עדן, אז הוא נטע אותו שם בגן עדן, שם את האדם, ושם אותו שם לעובדה ולשומרה. עכשיו כמובן, אנחנו בגן עדן, אנחנו לא באיזה ג'ונגל, אבל בואו ניקח את המשל רגע. לעובדה ולשומרה, הקב"ה אומר בעצם לאדם הראשון, אתה צריך לעבוד בגן הזה. אבל, אתה צריך לעבוד בתוך גבול ששמור לך. אל תפרוץ את הגבול. למשל, הקב"ה אמר לו, אתה צריך לאכול מכל עץ הגן אכול תאכל, חוץ מעץ הדעת. מה האדם הראשון עשה? פרץ את הגבולות. אכל גם עץ הדעת. אז לעובדה ולשומרה, באנו לעולם הזה לעבוד. להוציא מהכוח אל הפועל, נכון? אבל להוציא מהכוח אל הפועל בתוך התחום ששמור לנו. יש לנו איזה שביל שבתוכו אנחנו הולכים, יש לנו איזה עיגול שבתוכו אנחנו נמצאים, ורק בתוך העיגול ורק בתוך השביל, שם העבודה שלנו. ואנחנו צריכים לשמור על עצמנו מאוד. לא לפרוץ את ההיקף של העיגול, ולא לפרוץ את הגדר של השביל. עכשיו בואו נראה את כל המשפט הזה. כיוון שההוויה היא חובה, כיוון שעצם ההוויה, האופי שלי בתוך ההוויה הזאת, שהוא התפקיד שלי, הוא חובה, הוא לא מה אתה רוצה להיות, הוא מה אני חייב להיות. כיוון שההוויה היא חובה, והיות והיא חובה, אז אני צריך להוציא על ידי עבודה, אבל לשמור שאני מוציא את החובה שלי ולא את הרצונות שלי. אני רוצה להגיד עוד משפט אחד שקשור לזוגיות, אחת הטעויות שמונעת מהרבה אנשים להתחתן בגיל נורמלי, זה שהם לא שואלים את עצמם ממי אני חייב להתחתן, הם שואלים את עצמם ממי אני רוצה להתחתן. ואולי הם לא עושים לעשות את ההבחנה הזאת. השאלה זה לא אם אני רוצה להתחתן. השאלה זה אם אני צריך להתחתן. זאת השאלה. רק מה לפעמים לא נעים להודות. שהם חייבים להתחתן עם אישיות כזאת. א', שיהיה ביניהם איזה מכנה משותף, וב', שיהיה השלמה. שצדדים שצריכים השלמה. אבל הם רוצים דברים אחרים. והם לא מבינים למה הם תקועים. ברור. כי הם לא שייכים לעולם של חובה, הם שייכים לעולם של רצון. במובן הלא נכון של המילה רצון. לכן, עוד פעם, כיוון שההוויה היא חובה, עבודה ומשמרת, אי אפשר להעלות על הלב, תראו איזה ביטוי, זה מזעזע. אי אפשר להעלות על הלב, אי אפשר לרצות, אי אפשר לדמיין, אי אפשר לחשוק, אי אפשר להשתוקק. לא אי אפשר לעשות, זה שאי אפשר לעשות, זה שאני לא יכול להיות ג'ירפה זה פשוט. השאלה אם אני רוצה, אם באמת מותר לי לדמיין, לרצות, לחלום, לשאוף להיות ג'ירפה. אפילו זה לא. זה שאני לא אצליח לעשות את זה, זה ברור, זה לא צריך את הרב כאן בעינייה. אבל אסור לי לחשוב על זה בכלל. אסור לי לרצות את זה. אסור לי להשתוקק לזה, אסור לי לדמיין את זה. אפילו אסור, הייתי אומר, לחלום על זה. כמה חלומות מיותרים, תסלחו לי על המילה, מטומטמים. אנחנו חולמים. בין אם אנחנו חולמים בשינה, בין אם אנחנו חולמים שאנחנו ערניים. חלומות, חלומות. זה ממש איסור. זה ממש כפירה. זה ממש כלאיים. זה ממש לא תבשל גדי בחלב אמו. עוד פעם, כיוון שההוויה היא חובה, עבודה ומשמרת, אי אפשר להעלות על הלב כי אם להתפשט בשכלול החיים שבתוך החוג, חוג הכוונה מחוגה, לקחנו מחוגה, עשינו עיגול, חוג, אז יש לנו, אנחנו בתוך איזה עיגול כמו שאמרנו מקודם, ואנחנו יכולים להתפשט, להופיע מהכוח אל הפועל, בשכלול החיים שבתוך החוג המצויר מהגורל העליון מבחינת הטבע, ומשהו מחוץ למחוגה, מחוץ לעיגול, משהו לא מילוי העיגול הזה, משהו מחוץ להיקף, זה מבחינתנו לא רלוונטי. זה איסור, מאיפה אני יודע? זאת השאלה שאני מצפה לה כבר שעה. מאיפה אני יודע? מה נמצא אצלי בתוך החוג ומה אצלי מחוץ לחוג? תשובה, בשביל זה באתי לבית המדרש. באתי לבית המדרש כדי לברר את המחוגה שלי, את החוג שלי. הסתכל באוריית החזל אמור וברא אלמה, נכון? הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. אם כן, התורה זה התוכנית האדריכלית שאיתה כבר הוא ברא את העולם. חלק מהעולם שהוא ברא זה גם אני. אני חלק מהעולם הזה. אז כשאני לומד תורה לפי האישיות שלי, אני בעצם מסתכל על עצמי במראה. אז אני אמור לזהות את עצמי, את האני האלוהי שלי, דרך המפגש עם התורה. הרבה פעמים זה לא קורה, הלב בעיה. למה זה בעיה? כי אנחנו חיים בעולם של כמויות, ובעולם של הישגים, ובעולם של ידיעות, ובעולם של השוואות, ובעולם של תחרות, ובעולם של כל מה שדיברנו מקודם. ובית יכול מאוד להיות באמת שאנחנו לא מספיק מכוונים להכיר את עצמנו. אז לפעמים אפשר גם לעזור בגורמים חיצוניים, אנחנו לא נגד זה, נגד אבחונים אמיתיים שיכולים לעזור. אבל באופן עקרוני, בית המדרש אמור לברר לעצמי מי אני. כי אני כרגע מסתכל במראה. אני עכשיו מסתכל ב-DNA שלי. מסתכל בתורה שדרכה כבר הוא ברא אותי. אז אני מסתכל עכשיו במקור שכבר הוא ממנו. נבראתי. אז אני אמור לזהות את עצמי. אבל מה קורה הרבה פעמים בבית מדרש? אדם עסוק באיסוף, לא יודע איך לקרוא לזה, מידע, זה מילה קצת מעליבה לתורה. באיסוף מידע תורני. והדבר היחידי שהוא לא שם לב זה מי הוא בכלל. בתוך כל הבליל של המידע שהוא קולט. מזעזע. לכן עוד פעם, כיוון שהוויה היא חובה, עבודה ומשמרת, אי אפשר להעלות על הלב כי אם להתפשט בשכלול החיים, שבתוך החוג המצויר מהגורל העליון. ולכן אומר הרב בעיניה במקום אחר, הזכרנו את זה הרבה מאוד פעמים, הזדמנויות שונות, שמה שחזל אמרו במשנה, יגעת ומצאת תאמין, יגעת ולא מצאת אל תאמין, זה שניים שהם ארבע. יגעת לפי כישרונך, לפי פוטנציאלך, לפי החוג המצויר מהגורל העליון. יגעת לפי האישיות הפוטנציאלית שלך, ומצאת תאמין. יגעת לפי אישיותך ולא מצאת, אל תאמין, תמשיך להתייגע עד שתמצא. יגעת לא לפי אישיותך ולא מצאת, תאמין. אין סיכוי שתמצא, חבל על הכוחות, חבל על הזמן, חבל על המאמצים. ועכשיו המשפט הכי נורא. יגעת לא לפי אישיותך, לא לפי כישרונותיך, ומצאת. איך אפשר למצוא אם יגעתי לא לפי הכישרונות שלי? כי החברה שחיה בעולם של השוואה, מוחאת לי כפיים. הנה, הגעתי להישגים, אז היא מוחאת לי כפיים. אז אם יגעתי לא לפי השוואתי, סליחה, לא לפי כישרונותיי, ומצאתי, אל תאמין. כי באמת לא מצאת. כמה אנשים בעולם הזה מתייגעים לא לפי כישרונותיהם, וחושבים שמצאו, ומרוצים מעצמם. אבל אסור להם להאמין שהם מצאו. אז איך אני יודע? חזרנו לאותה שאלה. הקשבה עצמית, הרב כותב באורות הקודש, שכל תכונת ההקשבה שהקדוש ברוך הוא ברא, זה כדי להקשיב לעצמו, לא להקשיב לאחרים. עד כדי כך כותב הרב שלפעמים אדם מגיע למצב כזה, אני מצטט את לשונו, יודע הוא שמות רבים, יודע כל כך הרבה דברים מבחוץ, רק את שמו שכח, ולא ידע. אומר הרב, אז כל המלוא לריק. רוצים שאני אצטט את זה? דברים חמורים ביותר. בבית או בגימל. אם עייפים אנחנו עוצרים עכשיו. מה? לא, דברו איתי דוגרי, חבר'ה, אנחנו פה מדברים ישר. הנה, אני רוצה לקרוא מקום. אני לא זוכר איך הפסקה נקראת. טוב, לא זוכר, אני לא רוצה לעכב את ההמשך. כן, מצאתי. אורות הקודש חלק ג' עמוד קוף למתת. אני קורא ממש שני משפטים. העולם הרוחני, הנה זה ממש, באמת האמת שחבל שזה לא נכנס פה בדף. העולם הרוחני, שימו לב, העולם הרוחני בונה כל אחד ואחד לעצמו בקרבו. את העולם הרוחני של כל אחד מאיתנו, כל אחד בונה לעצמו באופן אישי. כל תכונת ההקשבה, שהקדוש ברוך הוא ברא, למה הקדוש ברוך הוא ברא בכלל תכונה כזו בעולם? אינה כי מכשרה לבניין הנצחי העצמי של היחיד. זאת אומרת, כל תכונת ההקשבה זה כדי שהאדם יבנה את עצמו, באופן אמיתי, באופן נצחי. תראו את המשפט הבא. כל מרכז התורה הוא הפסוק של שמו הפרטי. זהו כל כובד הדין, כל עומק השאלה, כל איום האחריות, כל חיבוט הקבר, כל מה שנשאל, כשנגיע לעולם האמת, האם היינו אנחנו, או שמה העתקנו. אומר הרב, ויש אשר הקשבתו היא כל כך מפולשה. מה זה מפולש בלכות שבת? זה רחוב, נקרא לזה ככה, שהוא פתוח משני הצדדים. אז יש אדם שהוא עומד באמצע הרחוב, ויש תנועה משני הצדדים. כלומר, כל המציאות משפיעה עליו, עוברת דרכו. האדם עצמו, זה מזעזע, הוא מפולש לגמרי. כל המציאות עוברת דרכו, אין לו בכלל אישיות. ויש אשר הקשבתו היא כל כך מפולשה, עד שעובדו את הריכוז העצמי, יודע הוא שמות רבים, רק את שמו שכח ולא ידע. אז כל המלוא לריקו. אז מה הפתרון עם אדם כזה? שנהפך לאיזה רחוב מפולש. לא רוצה להגיד שזה רוב מוחלט לבני אדם, אבל כנראה זה לא רחוק ממציאות. ואין לו תקנה, כי אם על ידי אורלת אוזן כבירה, כלומר, האדם הזה יכול להיות מצב, שהאדם הזה כל כך איבד את ההקשבה, עד כדי כך שיהפך לחרש, ואין לו תקנה, כי אם על ידי אורלת אוזן כבירה, שמונעתו מכל הקשבה, והוא כל כך מפולש כלפי החברה וכלפי המציאות, שעובר את דרכו, והוא בכלל שכבר שכח את עצמו לגמרי, ואחרי האירוס הגדול הזה, אחרי הארס הגדול, שהוא הפך את עצמו למפולש לגמרי, ואחרי האירוס הגדול הזה, החרשות, שהיא עיבוד כללי, מאבד לגמרי תכונת ההקשבה, עד כדי כך שאני הפך להיות חרש מלהקשיב לעצמו, חרשו, זה ביטוי בהלכה, חרשו נותן לו דמי כולו. אדם לפעמים מגיע למצבים שהוא פשוט הגיע לעיבוד עצמי לגמרי. איבד את עצמו, הלך לעיבוד. ואז, הייתי אומר, הוא יגיע למצבים ללא מוצא, עד כדי עיבוד הזהות הפרטית שלו, עד כדי כך שחרשו נותן לו דמי כולו, הוא שב ומתחדש בצורה חדשה, וכולי וכולי. נמורה? נכון. נכון. לא ישאלו אותי היית משה רבנו, ישאלו אותי היית רב זושה. כן. למה שכחתי את שמך? עמיחי, כן. נכון. לא מבין מה אתה אומר. א', הביטוי גדול דור לפי אחת הסוגיות בגמרא זה גבאי צדקה, זה כדאי לזכור. ב', לפי סוגיה אחת, יש שני מקורות לפי סוגיה אחת, גדול דור שווה גבאי צדקה, כן.
אנחנו שואלים אותו, הוא בסך הכל נותן דעה סובייקטיבית.
ביחס למה אתה מדבר?
ביחס להלכות.
הלכה זה הלכה, הלכה צריך לקיים.
זה
הניגוד. הלכה זה אחד למשל העקרונות המשותפים לכולנו. אבל יש גם חומרה להלכה. אני רוצה לתת דוגמה מטופשת לחלוטין, בסדר? אבל היא דוגמה מצויה. על פי ההלכה, במחילה מכבודנו, אישה צריכה לטבול במקווה, היא צריכה להיות ללא חציצה. עכשיו, הגיעה אחת, וזה מעשים שבכל יום, אצל פוסקים אמיתיים, הגיעה אחת שיש לה ציפורניים מכאן עד הדלת. עכשיו, מה יגיד לה הרב? היא לא מוכנה לגזור את הציפורן בשום פנים ואופן. מה תגיד לחציצה? תגזרי מיד את הציפורניים? פוסק אמיתי צריך לדעת מה עיקר ההלכה, מה חומרה? פוסק אמיתי לא יגיד לה תגזרי את הציפורניים, כי חס ושלום היא לא תלך למקווה יותר. יגיד לה תשמעי גברת, אין שום בעיה עם הציפורן, רק תנקי שלא תהיה חציצה. זה לא הלכה לגזור ציפורן. זאת חומרה. משהו הלכה, הלכה. חציצה, הלכה. נקודה. לגזור ציפורן זה לא הלכה. שני תאים בתנור. ודאי לך תחיל עדיף שני תאים. שאלו פוסק, תגיד, מתקשרת אישה. אני רוצה את התנור הזה, חולמת עליו 50 שנה, שיום אחד יליט את התנור הזה. רק מה? יש בעוד רק תא אחד. לא תגיד לה, היא לא תקשיב לך בכלל. עכשיו תלוי. אם יש אפשרות בתנור אחד, ואתה תיתן לה את הכללים ההלכתיים, איך משתמשים בתא אחד. בסדר? כמובן לך תחיל להעדיף שני תאים, זה ברור. לכן צריך לדעת מה עיקר ההלכה ומה חומרה. מה שעיקר ההלכה, אין בו שום פשרה. כמובן דרך אחד, דרך נועם וכל נתיבותי השלום, צריך להגיד את זה בעדינות, בסבלנות, בנעימות, אבל זאת ההלכה. בסדר? השם העצמי וההתחדשות, עמוד קוף למתת, השם העצמי וההתחדשות. טוב, נראה לי אנחנו נסיים, רק נקרא את סוף חמש. סליחה? שמה? לא שומע. הנה, זה, הנה, זאת הדוגמה. אני חוזר. דרכי האמורי נוסדו על ההנחה המגושמה, שהחיים הם מילוי חפץ, חפץ כאן הכוונה רצון, לא מילוי חובה. ולכן את החפצים אפשר להחליף על פי השפעת חפץ יותר מלבב. מה אתה רוצה? אז היום אני רוצה ככה, ומחר אני רוצה ככה. ילדים אוהבים להשתמש במילים בלי, נכון? בלי. בלי. אז גם לפעמים אנשים מבוגרים מנהלים חיים שלמים על ידי בלי. מי אמר שהחיים מתנהלים על ידי בלי? החיים מתנהלים על ידי מה שצריך, על ידי מה שאתה חייב, לא על ידי מה שבא לך. אני קורא רגע את המשפט האחרון, מזעזע. תכונת חיים כאלה, תכונת חיים כזו שלא מנהל את החיים על פי החובה, אלא על פי הרצון, תכונת חיים כאלה מתעתקת, נעתקת, גם מעתיקה וגם עוברת ממקום למקום. מתעתקת מנפש לנפש באין מעמד, היום זה נפש כזאת, מחר זה נפש אחרת, הכל לפי הרצונות, לפי המצבים, לפי תנאי הסביבה, לפי המציאות המשתנה. תכונת חיים כאלה מתעתקת מנפש לנפש באין מעמד, הולכים כגלגל לפני סופה, כמו גלגל שמתגלגל וכל יום הוא מתגלגל למקום אחר, והרב חותם לא פחות, ושם רשעים ירכב. רשעים עד כדי כך? כן. מאיפה הכל התחיל? מלא תבשל גדי בחלב לימו. אז בואו נחזור לפרשת משפטים. אז מה זה משפטים? משפטים זה אותם הכללים המדויקים. אפילו בעניינים שלכאורה נראים עניינים אנושיים של סדר חברתי, כמו דיני ממונות ודיני נזיקין בענייני ממונות בין בני אדם, שבהם הקדוש ברוך הוא קבע את הכללים המדויקים איך פוסקים הלכה. דיני התורה, משפט עברי, הוא לא סדר חברתי שלא משנה דבר. מה יפסוק הפוסק, העיקר שנגיע כאן לאיזה שלום בין הבריות. מה שקוראים היום עסקת טיעון. מה זה משפטי השם? זה משפטי האמת. זה משפטי תורה. זה דבר השם, זה למינו, למינו, למינו. ולא תבשל גדי בחלב עמו, זה רק דוגמית. ולכן אנחנו מתחילים אולי להבין למה זה נמצא גם בפרשה הזאת. זה בית אב לאיך הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה מאוד מדויקת ומדוקדקת בכל פרט מפרטי החיים. אני חייב לקרוא עוד משפט אחד, אפשר? מקור שש. כשחושבים על ספר אורות, כשחושבים על דבר האדם, ושאר בעלי החיים, הרי אמרנו בהתחלה שהאדם הוא גם סוג של בעל חיים. כשחושבים על דבר האדם ושאר בעלי החיים, נוכל לרשום רשימה שלמה של השוויות, שהאדם וכל החיים שווים הם. כלומר, כשאנחנו מתארים מציאות חיים של אדם ומציאות חיים של בעלי חיים, אנחנו יכולים לראות הרבה צדדים שבהם יש שוויון. למשל, היום המדע לומד הרבה מאוד דברים בעניינים שקשורים לרפואה דרך בעלי חיים. עושים ניסויים בעלי חיים על האדם. אז הנה אתה רואה שהרבה רבדי חיים שקשורים לגוף בעל החיים או האדם, או לכל מיני סוגים של תפקודים, אתה רואה שהאדם ובעלי החיים לכאורה שווים. המילה שווים לא נכונה, דומים. אז כשחושבים על דבר האדם ושאר בעלי החיים, נוכל לרשום רשימה שלמה של השוויות. אם אנחנו נשב עכשיו 10 דקות, וננסה לכתוב לפחות 30 דברים שבהם לכאורה אדם ובעל חי שווה, אנחנו נזהר במאוד דברים, ברמה לפחות התפקודית שאנחנו שווים. אומר הרב, ומכל מקום, אחר כל ההשוויות כולן, אחרי שאנחנו נוציא רשימה של 3,000 השוויות, ברמה הטכנית התפקודית וכו', ומכל מקום, אחר כל ההשוויות כולן, אנו רואים, שאותה הנקודה שבה תלוי היתרון של האדם על הבהמה, שהשכל האנושי, המוסר האנושי וכו', היא חובקת בקרבה את כל מעלת האדם. זאת אומרת, אחרי כל מה שלכאורה אנחנו שווים, רק כשנגיע לנקודת ההבדלה בין האדם לבעל החיים, אז על פי זה נוכל, רק על פי נקודת ההבדלה, לחזור בחזרה ולשפוט באופן נכון את כל מה שנראה לנו כהשוויה, ואז נזהה שבעצם אותה נקודת ההבדלה, היא יוצרת הבדלה טוטלית גם באותם תחומי חיים שנראים לנו שווים. מעין מה שרמה כותב בשמונה פרקים, כשסוס אוכל ואדם אוכל, אז בשניהם אני אומר אוכל. אבל האכילה הסוסית היא אכילה של נפש סוסית, והאכילה האנושית היא אכילה של נפש אנושית, זה משהו אחר לחלוטין. בפסקה 7, הרב מעמיק בזה יותר, אבל כבר לא נספיק. לכן אנחנו נראה שהנקודה שבה תלוי היתרון של האדם על הבהמה, היא חובקת בקרבה את כל מעלת האדם, והאדם לא יוכל ולא יחפץ להחליפה בעד כל הון. כי זאת הנקודה שמבדילה בינו לבין שאר בעלי החיים. ויסבול באהבה איסורים רבים. הוא יהיה מוכן להשקיע מאמצים גדולים בשביל לא לאבד את נקודת הייחודיות הזאת. רק כדי שלא להיות מאבד את סגולת האדם המיוחדה שלו. אומר הרב, כמו שנכון בין, אני קורא ממש בדילוג, כמו שנכון בין אדם לבעל חיים, זה נכון בין ישראל לעמים, או בין דת ישראל לדתות העמים. ההבדל שבין דת ישראל ליתר הדתות, אפילו אותן שהן באות מהשפעתה כמו הנצרות והאסלאם, הוא גם כן ככה. המון חזיונות של דימויים אני יכולים למצוא ביניהם. מתפללים, מקיימים איזה איקס מצוות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, לכאורה יש כל מיני ביטויים תפקודיים, דתיים, הנראים שווים, או לפחות דומים. אני מדלה קצת. והדימויים הללו, שורה שנייה מלמטה, עם כל הפרטים המרובים שבהם, לא יכחידו את הנקודה התוכית המבדלת אותן, ואותה נקודה תוכית היא בעצם יסוד ההבדל בין ישראל לעמים, וכל המהות הנשמתית מקופלת היא לא בדימויים, כי אם באותה הנקודה המבדלת, שהיא נותנת נשמה מיוחדת גם בפרטים של הנקודות הדומות, עד שהאדם היותר אמיתי יזהה שכל הדמיון שהוא מדמיין כשווה, הוא חיצוני, הוא טכני, הוא לא נוגע בנקודת המהות, הוא לא נוגע בתוך הפנימי. עוד פעם, עד שהדמיון הווה, או הזה, הווה, רק דמיון חיצוני, או הוא אולי, עד שהדמיון הוא רק דמיון חיצוני, אבל הפנים משונה הוא תכלית השינוי. אז כמו שהאדם לא יהיה מוכן להיות בעל חיים משוכלל, כי בגלל שהוא מאבד את נקודת השכל שלו, ונקודת המוסר שלו, ונקודת הבחירה החופשית שלו, הוא מאבד את כל הופעתו כאדם, והוא לא יהיה מוכן לוותר על זה, כך ישראל לא יכולים לאבד את הנקודה הישראלית המיוחדת שלהם, את הנשמה. ולא יוכל, ולא ירצה ישראל מעולם לאבד את נקודת הנשמה בשביל את ים של הפרטים המושבים כלפי חוץ. ולעולם יעמוד על גורלו. אינם לבדד ישכון, ובגויים הוא התחשב. הייתי היום בנסיעה. שמעתי את ותיק חברי הכנסת, פואד בן אליעזר, שמחר עומד להשביע כ-50 חברי כנסת חדשים. מחר. הוא אמר, הוא דיבר כמה דברים. ואז הוא אמר, תשמעו, אני הדור אחרי תשח. אני מסתכל על מדינת ישראל. ואז הוא אמר ביטוי. הוא אומר, ואת זה אני הולך להגיד לחברי כנסת חדשים. גם את זה. זה היסוד שאני הולך להגיד. מדינת ישראל היא נס משמיים. נס משמיים. אי אפשר לעלות על הדעת. באנו אחרי גלות של 2000 שנה, מפוזרים, אחרי השואה. תראה מה יצרנו פה ב-65-70 שנות מדינה. מופלא. מופלא. כל העיכובים וכל הבעיות וכל הצרות, אנחנו יודעים, אנחנו מכירים. אבל בואו רגע נסתכל בפרספקטיבה של היסטוריה. נס מדינת ישראל, איך הוא אמר, זה לא עוד מדינה כשאר המדינות. זה נס משמיים. אז לכאורה אנחנו עוד מדינה על במת האום. לא. משהו אחר לגמרי. לכן אומר הרב חרלה, בזה אנחנו מסיימים. שארבע הבדלות אנחנו אומרים בהבדלה. בין קודש לחול, בין לא לחושר ישראל, מיום שביעי לששת ימי המעשה, אומר הרב חרלה. יסוד כל ההבדלות זה ההבדלה בין ישראל לעמים. מי שמבין את המבדיל בין ישראל לעמים, את אתה בחרתנו מכל העמים, יזכה להבחין בשאר ההבדלות. כולל בין קודש לחול, כולל אפילו בין אור לחושך. מי שלא מזהה את יסוד ההבדלה בין ישראל לעמים, לא יזהה אפילו את יסוד ההבדלה בין אור לחושך. טוב, על זה גם צריך פעם להאריך. אז נזכה בעזרת השם, לא לערבב את הכוחות, אני חוזר לכלי יקר, וקרוב לשמוע שמצווה זו היא מעניין איסור כלאיים וירבו בכוחות. משפט אחרון, כי אחר שרצה השם בפירודם, אינו רוצה בירבובה. המקור אחד, המטרה אחת. סדר ההופעה, כל אחד במסלול הייחודי שלו. יישר כוח, זה היה הקדמה לפתיחה של המבוא של הנושא הזה. באמת, יש הרבה מה לדבר על זה, ולהעמיק בזה. יישר כוח, לילה טוב.